עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 דקות, כאן רפי קרסו לעוד המיקרופון, ואיתי מאירה פרץ עורכת התוכנית, ליאורה שד משפיצר אחראית על ההפקה, רון שאין אחראי על הדיגיטל, מעיין לויטין אחראית על השידור ב-103 FM, אמג'ד בדר אחראי על השידור ב-104.5 FM, כל אחד מאיתנו אחראי על משהו אחר, וביחד אנחנו מפיקים את התוכנית הנהדרת שלנו. אז זהו, הטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, 054-70-103-70, אפשר בעזרת הוואטסאפ לבקש לעלות לשידור, לשאול שאלות, להגיג הגיגים, לקושקושיות, לחוט חידות, מה שאתם רוצים, הכל חוץ מספורט ופוליטיקה. אולי לפני שנתחיל כמה דברים חדשים, אנחנו היום עדיין בעידן הקורונה, ועדיין ישנם סגרים וחלקיים או שלמים, ואני רואה שיותר אנשים לשמחתי הרבה נהנים להצעות ונזהרים והולכים עם מסכות. חלקם משום מה מתעקשים ללכת עם מסכה מתחת לאף, ורק שתדעו שמי שאפו בחוץ, זה כאילו שהוא הולך בלי מסכה. צריך לזכור שבכל נשימה שלנו, נשימה רגילה לא מאומצת, האוויר, כדי להתגבר על הלחץ האטמוספרי, צריך להיכנס בלחץ. ואז כשאני נושם עמוק, או נושם רגיל, אני שואב מבחוץ אוויר, ואני שואב כ-2-2.5 ליטר של אוויר לריאות שלי בכל נשימה. בנשימה רגילה, בנשימה מאומצת זה גם יכול להגיע ל3-4 ליטר של אוויר. עכשיו, אנחנו היום יודעים וחושדים שהווירוסים הם לא רק בטיפות, אלא הם גם ברסס מסוים. אז אם יש רסס באוויר ואנחנו נושמים אותו, אז הוא נכנס לנו לריאות. קחו רק את זה בחשבון. אז אם אתם כבר הולכים עם מסכה, שימו אותה מעל האף. עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד, אנחנו מדברים היום על פוסט-קורונה, פוסט-קורונה זה אחרי קורונה, אנשים שחלו בקורונה והחלימו, יש היום מרפאות של אנשים שחלו ועוקבים אחריהם, ואנחנו רואים הרבה מאוד אנשים, הפרעות פיזיות, הפרעות נפשיות, חולשה, כאבים בכל הגוף, נוירסטניה זה חולש, אין חשק לשום דבר, חולשה נפשית וגופנית, שינויים בחושתם, כאבי ראש, עם כל מיני סימנים נפשיים כמו דיכאון, תחושת ניתוק, הפרעות בזיכרון, שכחה, ירידה קוגניטיבית. עכשיו, אנחנו עדיין לא יודעים עד כמה זה יישאר ועד כמה זה יחלוף. אנחנו יודעים שיש הרבה מחלות ויראליות, או לא כל כך הרבה, למשל כמו מחלת הנשיקה, שלפעמים מחלימים ממנה, ועדיין אחרי 3, 4, 5, 6 חודשים, ישנם סימפטומים. אז בואו רק נקווה שכל הסימפטומים האלה יחלפו, ושכל מי שחלה יתאושש ויחזור לעצמו. אולי עוד מילה אחת, בוושינגטון פוסט הודיעו שבדקו וראו שילדים בכל גיל יכולים להפיץ את הווירוס. ילדים בכל גיל יכולים להפיץ את הווירוס, אז צריכים להיזהר. זהו על רגל אחת, יש עוד הרבה הודעות אחרות, אבל בואו נעבור למאזינים שלנו ומי איתנו על הקו.
שלום דוקטור קרצו.
שלום וברכה, עם מי אני?
היקר והאהוב.
תודה, תודה.
אני בת 68.
ואיך נקרא לך, או איך קוראים לך?
קוראים לי חביבה.
אוקיי, חביבה, אני איתך.
אז תשמע, דוקטור קרסו, אני עברתי שני ניתוחים בגב, כי היה לי בעיות עם גם החוליות וגם פריצת דיסק.
כן.
וגם היה לי בעמוד השדרה גם מצירות בתעלות. קיצור, ניתוח גדול. עברתי
לא משנה איפה.
כן, באסף הרופא.
מצוין.
ואחר כך, אחרי כמה ימים, התחילו לי כאבי תופת ברגל, ועד שהייתי 7 פעמים בבית חולים אחרי הניתוח הראשון, ועד שעשיתי סיטי, ועד שגילו שיש לי משהו לא בסדר. משהו לא תקין בקיבועים, באיזה קיבוע.
כן, אז קיבוע אחד כנראה לחץ על עצב.
בדיוק. ואז, תוך חודש עשו לי עוד ניתוח.
כן.
וזה היה ממש קשה מאוד, התהליך הזה. אבל בקיצור, אחרי הכל, אז יש לי פגיעה עצבית ברגל, וכל כף הרגל שלי, האצבעות, הכל, הכל, כל כף הרגל, הכאב, הכל, הכל רדום כזה, רדום.
כמה זמן מהניתוח השני?
עברה חצי שנה, אפילו 7 חודשים. כן. זה היה בסוף דצמבר. Mm-hmm. 7 חודשים עברו,
כן.
ועדיין אין לי כל כך עטבה ברגל, ונוסף לזה יש לי גם סכרת, ויש לי גם... תקפה אותי עכשיו בתקופה האחרונה פיברומיאלגיה.
פיברומיאלגיה, כן. זה כן. יכול להיות להחמיר את כל הסימפטומים, את יודעת.
דוקטור, במיוחד בידיים, וזה משדר עד הכתפיים, וזה כאבים שהאצבעות נהיות לי כמו קרשים, אני לא יכולה לקפל אותם. במיוחד בלילה, אתה יודע שאני יושנת ואני לא בפעולה עם הידיים. ואני לא יודעת כאילו מה אתה יכול לעזור לי, הייתי אצל...
אני יכול להציע לך לקחת כמה תרופות שהן ידועות שעוזרות לזה, משהו כמו ליריקה.
אז אני לוקחת, דוקטור, אני לוקחת ליריקה כבר כמה שנים.
כמה את לוקחת?
מאז שהייתי במרפאת כאב, אני לוקחת 300 מיליגרם, 150 בבוקר ו-150 בערב, אני לוקחת גם סימבלטה, 60 מיליגרם.
כן, מצוין. כן, כדאי להעלות את הסימבלטה ל-90 מיליגרם.
ואני לוקחת גם מגנזיום, שזה כן. עזר לי קצת לכאבים שהיו לי ברגל, היא הייתה נהיית לי בלילה כמו גחל, כמו לפיד הרגל. אז הרופא בבית חולים אמר לי לקחת מגנזיום, אני לוקחת גם מגנזיום.
כן.
ואני לוקחת עוד ויטמין, אני לא יודעת בדיוק מה השם שלו, זה כאילו בגלל שיש לי פגיעה בעיניים, יש לי תעודת עיוור, ואני לוקחת עוד ויטמין לעיניים שזה...
לוטאין? או שאת מרקחת את האופטיסייף, את הקבוצה של, של כל מיני ויטמינים, או תערובת של ויטמינים שלוקחים לעיניים?
כן, זה תערובת שהרופאת עיניים נתנה לי.
אוקיי, כנראה אופטיסייף או משהו
זה
כזה.
זה של
כן.
דוקטור פישר, כן, משהו
אוקיי,
כזה.
כן.
ולסכרת, אתה יודע, כל הכדורים שיש, אני לוקחת ג'נובה כן. וגלקומין ואמריל, אני לוקחת במשך היום.
תראי, יש לך קוקטייל של מחלות. וחלק
כן,
גדול כן. מהתלונות שלך, הן לא ממש קשורות לניתוח, אלא הן מוחמרות על ידי המחלות האחרות. כלומר, בואי נגיד, אם הייתי יכול למדוד כאב, והייתי אומר שהכאב כתוצאה מהניתוח הוא אחד, אז בגלל הסכרת ובגלל הפיברומיאלגיה, את מרגישה אותו במקום אחד, את מרגישה אותו עשר.
כן, נכון.
כלומר, כל הדברים האחרים מגבירים, מעצימים את התחושה של הכאב.
כן.
אז לכן, קודם כל, כדאי להעלות את הסימבלטה ל-90 מיליגרם מ-60 מיליגרם.
אז איך אני אקח 3 פעמים ביום?
לא, לא, את לוקחת את ה-60 מיליגרם בכדור אחד.
לא, 2.
2 של 30?
1 בבוקר, 1 בערב, כן.
לא, אז תראי, קודם כל, סימבלטה אין צורך, כן, אין צורך לקחת סימבלטה פעמיים ביום. אפשר לקחת אותה פעם ביום. אז את יכולה לבקש שהרופא ייתן לך, או שתקחי 3 כדורים ביחד, או שתבקשי מהרופא שייתן לך, יש גם כדורים של 60 מיליגרם, קחי אחד של 60 ואחד של 30 בבוקר.
בפעם אחת.
כן.
בערב לקחת?
לא, 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 את יכולה לקחת פעם אחת ביום, לא משנה אם זה ערב או בוקר.
אוקיי, אוקיי. ודוקטור, והפגיעה העצבית שיש לי ברגל, שהכל רדום לי שם למטה, זה יעבור לי במשך הזמן?
תראי, אני צריך לראות עוד פעם, צריך לבדוק את הסיבה, כי אם הוציאו את הלחץ שהיה על השורש, על העצב, כן. אז זה היה אמור להשתפר לפחות, או לחלוף.
כן, לחלוף זה לא, זה קצת פחות ממה שהיה בהתחלה, אבל עדיין יש לי כאבים, והייתי אצל רומטולוגית, והיא אמרה לי לקחת את הכדורים שאני לוקחת, ולהמשיך ככה, ולעשות פיזיותרפיה והידרופרטיה. הידרופרטיה זה יכול לעזור לי?
הידרותרפיה, הידרותרפיה יכול לעזור.
כן, הידרותרפיה זה יכול לעזור לי לידיים ולרגל?
יכול לעזור לכל הגוף, כי זה ממריץ את הדם, הידרותרפיה זאת פיזיותרפיה במים.
במים, בבריכה, כן, אני יודעת.
ולכן כדאי להמשיך את זה. מצד שני, כדאי גם לראות לטפל בחלק היותר נפשי. כי כל המצב שלך הוא מצב שגם באופן ישיר וגם באופן משני גורם למצוקה נפשית.
הסימבלטה זה גם נגד דיכאון.
נכון, הסימבלטה זה גם נגד דיכאון.
רשום על זה, וגם זה פיברומיאלגיה.
נכון, זו תרופה מאוד טובה, גם לדיכאון, גם לכאב.
כן, דוקטור מרובסקי אמר לי לקחת.
נכון, נכון.
ותגיד, דוקטור, אין איזה משחה מיוחדת שאפשר למרוח בידיים שלא יהיה לי כאבים?
איזה כאבים יש לך בידיים?
יש לי זרמים, זרם, 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 והאצבעות נהיות קשות, 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 ולחץ, לחץ, לחץ, וזה עולה לי עד הכתפיים, ופתאום...
יכול להיות שכל הדברים בצוואר, הם באים בעמוד השדרה הצווארי.
דוקטור, אבל זה לא היה לי אף פעם... אף פעם.
תראי, אני, אף פעם לא היו לך הרבה דברים, גם אף פעם לא היה לך בעיות ברגל, ואף פעם לא הייתה לך סכרת, ואף פעם לא היה לך, אנחנו עם השנים אוספים מחלות, זה לא...
כן, אז זה התחיל לי לפני חודשיים עם הידיים.
כן, אז זה יכול להיות שיש גם שינויים בעמוד השדרה הצווארי. אז יכול מאוד להיות שאת צריכה לקבל פיזיותרפיה גם לצוואר.
הבנתי. אבל אין איזה משחה שאפשר למרוח שזה יקל. תראי,
המשחות לא כל כך נספגות ולא כל כך עוזרות. יש כל מיני משחות נגד כאבים, שאת יכולה לבקש מבית מרקחת.
אוקיי.
והמשחות האלה הם לא... אם זה כאבים באצבעות של הידיים, רק באצבעות...
לא, זה לא רק באצבעות, זה מתחיל בידיים.
לא, אני אומר, אם זה רק באצבעות, זה יכול לחדור למפרקים. אבל אם זה יותר, זה לא, המשחה לא יכולה לחדור מאוד מאוד עמוק.
זה בידיים, דוקטור, זה מתחיל בידיים, וזה אחר כך מגיע עד הכתפיים, ובלילה אני יושנת על צד אחד, וזה מתחיל לקוב לי, ואז אני מסתובבת לצד השני, ובאמצע הלילה אני מתעוררת, אני מתחילה לעשות את הידיים, לעשות אותם. לא יכולה
לקבל. אולי כדאי, אם את רואה שזה לא משתפר, אולי כדאי להוסיף לך גם כדור אחד בלילה, שנקרא איזה? גבאפנטין.
אני ארשום את זה, גבה.
פנטין.
כן, גבה.
להתחיל ב-300 מיליגרם, ואם צריך לעלות ל-400 מיליגרם, בלילה רק.
כאילו זה נגד כאבים?
זה גם כדור שהוא מהמשפחה של הכדורים נגד אפילפסיה.
אוקיי.
אבל גם הליריקה באיזשהו מקום זה נגד אפילפסיה. אבל הכדורים האלה מורידים כאב, כמו שהסימבלטה זה נגד דיכאון, ואת מקבלת את זה נגד כאבים. גם הליריקה זה נגד אפילפסיה, ונותנים את זה נגד כאבים. וגם אגב הפנטין זה נגד אפילפסיה, ונותנים את זה נגד כאבים.
דוקטור קרסו, אתה יודע, אני הייתי 6 שנים במרפאת כאב, ואני 6 שנים מקבלת את הליריקה, וגם עשו לי שש זריקות בגב, תחת שיקוף.
ולא עזר, ולכן לא הייתה ברירה, אלא לעשות ניתוח.
בדיוק, בדיוק. אז תודה רבה לך,
כל טוב חביבה, כל טוב, תרגישי טוב. תודה רבה, תודה. תודה רבה, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום, פרופסור קרסו היקר.
שלום וברכה.
מדברת שירין.
כן, שירין.
אני בת 29 אוטוטו, ללא הריונות וללא לידות.
כן.
לפני שלושה שבועות, רביעי, לפני שלושה שבועות, אני עברתי ניתוח אנדומטריוזיס בשלפוחית השתן, במדיקל סנטר.
כן, כן.
הושפסתי יום וחצי עם קטטר ונקז, ושוחררתי הביתה.
כלומר, הייתה רקמה בתוך שלפוחית השתן, ולכן הוציאו אותה.
נכון, נכון.
אוקיי.
אחרי ההשפוס של יום וחצי, שוחררתי הביתה לשבוע עם קטטר, זאת אומרת, לפני שבועיים ויומיים הורידו לי את הקטטר.
כן.
ולפני שבוע ויומיים, התחלתי להרגיש כאבי בטן תחתונה מאוד מאוד חזקים, הרגשתי גם חולשה וצמרמורת, החום קצת עלה לי ל-37.7.
ולחזור בדרכי השתן.
אז מיד, יפה, מיד למחרת, בהצעת רופא הנתח, הלכתי, עשיתי בדיקת שתן כללי ותרבית. עוד לפני שהגיעו תוצאות התרבית, כבר הרופא משפחה נתן לי אופלוקסטין. אבל כן, ברגע שהגיע התרבית, כן, ברגע שהגיע התרבית, הוא החליף לי את זה לאנטיביוטיקה זינת, 500 מיליגרם פעמיים ביום.
אני אגיד לך, הוא התחיל בתרבית, באנטיביוטיקה בהתחלה, וכשהגיע את התרבית והרגישות, הוא ראה איזה אנטיביוטיקה מתאימה יותר, והחליף לך את האנטיביוטיקה לאנטיביוטיקה שמתאימה יותר. כן.
יפה, וזו השאלה שלי. בתרבית, שם החיידק שהיה כתוב בתרבית שתן, היה קלפסיאלה אוקסיטוקה. זה משהו שמעולם לא היה לי, גם כשהיו לי דלקות שתן קודמות. אני חטאתי ונכנסתי לגוגל קצת לקרוא על החיידק הזה.
כן.
ממה שקראתי, מדובר לפי מה שכתוב, קראתי שמדובר בחיידק יחסית אלים, קטלני, שרוב האנטיביוטיקה...
לא, לא, בואי נפריד, אלים כן, קטלני לא. לא לבחורות בריאות.
שהוא עמיד לאדם בן
80, לאדם בן 80 שמונשם, הוא יכול להיות אלים וקטלני. אבל לבחורה צעירה בת 28...
אז רציתי לשאול אותך, מה זה החיידק הזה? מה קצת תעודת זהות עליו? האם אני צריכה לדאוג?
קלפסיאלה זה חיידק, שלרוב, אני אומר לרוב, אפשר להידבק בו בבתי חולים.
בבתי חולים?
אפשר להידבק בו בבתי חולים. החיידק הזה הוא חיידק שהוא מאוד פוטנטי. עכשיו, יש אנטיביוטיקה עכשיו. עכשיו, אנחנו עושים תרבית, ולתרבית עושים רגישות. לקחו את התרבית ובדקו במעבדה לאיזה אנטיביוטיקה החיידק הזה רגיש.
אוקיי.
ובמבחן הרגישות כנראה ראו שהוא רגיש לזינת. ולכן אמרו לך להחליף לזינת.
לדעתך החיידק הזה הוא בעצם כתוצאה מהקטטר שהיה לי?
יכול מאוד להיות שכן, יכול להיות מאוד שכן, אבל אין ברירה. אחרי ניתוח בשלפוחית מוכרחים להשאיר קטטר.
אני גם מציין שמאז שהתחלתי בכלל עם האנטיביוטיקה, אני גם לוקחת דימנוז וקמוצות של חמוציות, ובאופן כללי בשנה האחרונה אני כל יום נוטלת פרוביוטיקה, בכלל כדי למנוע דלקות. לדעתך זה עוזר כל התזונה
האלה? תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. אחת הבעיות של הקטטר זה כשאין קטטר, הפתח בין העולם החיצוני לבין שלפוחית השתן הוא סגור. יש לנו את צינור השתן, שאצל נשים הוא יותר קצר, אצל גברים הוא יותר ארוך, והוא סגור, הוא כאילו אטום ששתן לא יברח. אז הוא אטום, הוא לא אטום לגמרי, אבל הוא סגור, וחיידקים לא יכולים לכנס, ושתן לא יכול לברוח. כששמים קטטר בלית ברירה, יש פתח, וחיידקים יכולים להיכנס. וסיכון ידוע...
השאלה אם החיידק הזה ספציפי, אני אמורה לדאוג ממנו, לאור מה שקראתי...
את אמורה... בואי נגיד, לא, את אמורה לדאוג, הרופא אמור לעקוב אחרי זה, ולראות ולעשות לך עוד פעם תרבית בעוד כמה זמן, ולראות אם החיידק משתנה.
סיכוי שלמרות הטיפול האנטיביוטי הוא עדיין יהיה קיים, הוא יחזור...
אז יתנו לך אולי סוג אחר של אנטיביוטיקה.
אבל טיפול אנטיביוטי זה דבר שאני יכולה להירגע ממנו, אם אני לוקחת אנטיביוטיקה.
בדרך כלל אנטיביוטיקה ממגרת אותו.
גם את החיידק הזה.
כן.
שאלה, אפשר שאלה נוספת ממש בקצרה? זה גם בקשר לניתוח הזה שעשיתי. אמרתי לך, לפני שלושה שבועות עשיתי אותו, מאז, גם בתקופת הקטטר וגם לאחר הוצאת הקטטר, סליחה שאני אומרת את זה, אני עם דימום. עד עכשיו, שלושה שבועות אני עם דימום.
הדימום לא וגינלי, הדימום בשתן.
אוקיי, זה מה שרציתי קודם כל לשאול, ואני רק אציין, שלדעתי זה חשוב לציין, אני כבר תקופה של כמעט שנה, מאז בעצם שגילו לי את האנדומטריוזיס, אני נוטלת ויזבל, שזו תרופה לתסמינים של האנדומטריוזיס, אם אתה מכיר.
אני מכיר, תראי, אני רוצה רק להסביר גם למאזינים.
איך יכול להיות שאני מדברת עם הויזבל?
בואי נגיד לך משהו. אז קודם כל בואי אני רק אגיד למאזינים שלנו מה זה אנדומטריוזיס. אנדומטריוזיס זה מצב שבו רקמה של הרחם היא עוברת, היא במקום שתהיה רירית הרחם, רק ברירית הרחם, היא נכנסת לפעמים לבטן ולפעמים לרקמות הסמוכות. ואז יש לך רקמת רחם בתוך שלפוחית השתן. ואז מה שצריך לעשות זה להיכנס ולשרוף אותה או לצרוב אותה או להוציא אותה. עכשיו, כשאת מוציאה רקמה, את עושה פצע. כשאת עושה פצע, הפצע יכול לדמם אחר כך, ודם מיקרוסקופי או מקרוסקופי, קצת יותר או קצת פחות, יש באופן טבעי ותקין אחרי ניתוחים כאלה. כלומר,
דימום... זאת אומרת, הדימום שלי כרגע הוא מהשלפוחית, הוא לא נרתיקי?
הוא כנראה מהשלפוחית. עכשיו, יכול להיות שבגלל סיבות הורמונליות או הורמונים שאת מקבלת, יש לך גם דימום נרתיקי. את זה אי אפשר לדעת, זה אני לא יכול לדעת. אבל לפעמים אם את מכניסה למשל טמפון, ואת רואה שיש רק על הטמפון ואין בשתן, או אם את שולחת תרבית שתן, ואת רואה שבשתן אין כדוריות דם אדומות, אז את יכולה להבדיל אם הדימום בא מהרחם או בא מהשתן. כי אצל נשים... את מבינה את ההבדל.
אם בבדיקת שתן יש כדוריות דם אדומות, זה אומר שזה...
תראי, אבל שתן, את צריכה לקחת שתן מאמצע הזרם. כלומר, את צריכה לתת...
כן, נכון, זה מה שעשיתי, בוודאי, אני יודעת.
את צריכה להשתין כן. ולתפוס עם הכלי באמצע הזרם את השתן ואותו לשלוח. ואז את יכולה לדעת...
זה פשוט מאוד מטריד אותי שאני כבר שלושה שבועות מדממת בלי הפסקה.
עכשיו, אם הדימום הוא חזק, והדימום הוא גם כשאת לא נותנת שתן, עכשיו, אם למשל את שמה פד, ואת במשך שעתיים לא נותנת שתן, ואת רואה שבפד יש דם, אז הדימום הוא כנראה מהנרתיק.
כן, זה מה שקורה לי.
עכשיו, אם את שמה שתן, אם את לוקחת שתן מאמצע הזרם, ומסתכלת באור, אם זה דימום חזק, את תראי אותו בשתן. את תראי שהשתן
הוא חום. לא, האמת הוא לא כל כך חזק, הוא לא מסטיבי, אבל הוא ישנו, כמו שציינת מקודם, לא רק במתן שתן.
אז, והדבר הכי טוב הוא לשאול את האורולוג שעשה אותך, הוא יוכל להציע לך, להגיד לך, אבל בדיקת שתן תוכל להראות לך גם אם זה דימום מיקרוסקופי.
לפי התוצאות של השתן הכללי, מה שאמרת,
כן, אם בשתן הכללי יש כדוריות אדומות, אריתרוציטים, מעל מספר, יש מספר שהוא תקין, אבל לפי המצב יוכלו לדעת, אבל זה כדאי להתייעץ עם הרופא שניתח אותך.
כן, זה רופא נשים, כן.
כן. זה אורוגניקולוג, אני מניח.
נכון, כן, אורוגניקולוג מומחה. אז אוקיי, רק לגבי החיידק, כל עוד אני מטופלת באנטיביוטיקה...
אל תדאגי, את בחורה בת 29, את תהיי בריאה.
בסדר גמור, תודה פרופסור.
זאת הצהרה של דוקטור גוגל, ששם כל דבר הוא אלים ומתים ממנו, כל כאב בטן זה
סך. גוגל מאוד התחיל לגבי החיידק הזה.
אבל זה כולם לא לומדים, וכולם עושים את אותה טעות, וכולם משלמים את המחיר. אז כל זמן שאנשים ילמדו שגוגל הוא אפס או אחד. אפס או אחד. ואני אמרתי פעם, סיפרתי סיפור 30 פעם, שאם יש לי 1,000 חולים במרפאה שהיא מרפאה רק של כאב ראש, אולי לאחד מתוך 1,000 יהיה גידול במוח, וזה יהיה גידול שפיר. אבל אם יש לי 1,000 חולים במרפאה של גידולים במוח, שלכולם יש גידולים במוח, לכולם יהיה כאבי ראש. אז אם אני כותב כאבי ראש, מה שיקפוץ לי זה גידול במוח.
כן.
אז לא לפתוח גוגל אם אתם יודעים, אם אתם רוצים להיכנס לחרדה ולפחד, שכל התכווצות שרירים זה טרשת נפוצה, או כל התכווצות שרירים זה ניוון שרירים מתקדם, תיכנסו לגוגל. אם אתם לא רוצים, תלכו לרופא, תתייעצו עם הרופא.
בסדר גמור, כן.
טוב שירן, שירין, סליחה, להתראות.
תודה.
כן, כן, אבל קחי את האנטיביוטיקה. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
היא מדברת בת שבע, בת 78.
כן, בת שבע.
תחילה אני רוצה להודות לך על אור, על כל אורך הרוח שאתה מגלה, בפרט לגיל הזהב. מקשיב להם.
תודה רבה, אני גם בגיל הזהב.
עונה באדיבות.
אני גם בגיל הזהב, זה בסדר.
כן, אבל... כן. אתה מגלה ממש אורך רוח.
כן, בת שבע. בואי שאלי אותי מה השאלה.
אני אדבר איתך על מספר נושאים. לפני כחודשיים דיברתי איתך בקשר לבעיית השינה שלי, והעצת לי להגדיל את המינון לסיפרלקס ושל המירור שאני נוטלת.
כן.
את הלורובן, הלורובן ליטול רק במקרה של SOS.
נכון.
הבעיה של כל לילה עבורי זה SOS. ואם אני מטפחת במיטה מספר שעות ולא נרדמת, 3 כדורים לורובן בשבוע זה נורא?
לא. לא. ובואי אני אגיד לך עוד משהו. את היום בת 78 עד 120. אם, גם אם תתמכרי ללוריבן, אז מה? אז תתמכרי ללוריבן. אז אחרי כמה זמן נחליף אותו לווליום, אחרי כמה זמן נחליף אותו למשהו אחר. אני לא מפחד מהתמכרות, זה למעשה המילה התמכרות היא לא נכונה, אבל אם את לוקחת 3 פעמים בשבוע, ודאי את לא תתמכרי.
כי אמרת לי שזה פוגע במוח
ובוקר בזיכרון. תראי, אם את לוקחת את זה כל יום, ואם את לוקחת, וההשפעה של הכדור היא יותר מאוחרת, אז למחרת בבוקר את יכולה להיות יותר עייפה, ופחות מרוכזת, ופחות קשובה. אצל כל אדם בגיל 70 פלוס, אני חוזר, אצל כל אדם בלי יוצא מן הכלל, בגיל 70 פלוס, יש פחות זיכרון, ויש פחות ריכוז. ויש פחות קשב כתופעה נורמלית. אז אם עוד לוקחים כדור, התופעה יכולה להיות יותר מודגשת. ואז אני בממוצע מגיעים אליי 4-5 אנשים בחודש, ואומרים לי, פרופסור קרסו, יש לי אלצהיימר. ומתארים הפרעות זיכרון שיש לכל אדם רגיל בגיל הזה.
אוקיי. עכשיו שאלה לגבי בדיקת CT.
כן.
עקב ניתוח שאני עברתי להצהרת גידול סרטני בריאה, ביצעתי במשך 7 שנים האחרונות כ-20 בדיקות CT חזה.
כן.
האם מספר רב פעמים של בדיקות CT מזיקה?
התשובה היא כן, אבל בכמה שנים עשית את הבדיקות האלה?
בשנת 13 עברתי את הניתוח בריאה, ובמהלך 7 שנים האלה עברתי למעלה מ-20 פעם CT.
תראי, את יכולה לבקש שיעשו לך מדי פעם, את יכולה לבקש שיעשו לך מדי פעם MRI. אבל אם אחרי גיל 70, אם אחרי גיל 70 עושים CT, ואם הקרינה של ה-CT היא הקרינה שתביא לסרטן, אז הסרטן יגיע בגיל 178.
אהה, אוקיי, הרגעת אותי.
כן.
וכעת צלצלתי לבעיה העיקרית, זה לא בעיה.
אוקיי, אז בואו נתמקד, כי אנחנו צריכים תכף לצאת לפרסומות. כן,
הצלתי לבקש את תשובתך לגבי בדיקות חדשות שעליי לעבור. עברתי פעמיים אירוע קל מוחי, ועקב כך אני נמצאת בבדיקות בתל השומר, במדעי המוח כל חצי שנה. בכל פעם נעשה לי בדיקת דופלר, TCD.
כן.
ובכל פעם נאמר
לי... TCD זה טרנס... קרניאל דופלר, זה בודקים את הדופלר, עושים אקו דרך הגולגולת, כן.
בכל פעם נאמר לי שישנם ממצאים המעדים על היצרות גולגלתית, משמעותית, בצד ימין.
זה אומר שאת בת 78.
לפני חודש עברתי בדיקת TCD, ובסיומה האחות אמרה לי שהחלון בצד ימין בעייתי ולא נפתח, והפנתה אותי למרפאה, לרופאת המרפאה. בפגישה עם הרופאה ציינתי בפניה שלאחרונה ישנם לי 2 תופעות מוזרות. אחד שאני רואה חפצים דוממים מקפצים, והשנייה שלעתים אני מרגישה כמעין סכין שתוקעים לי ברקה, שנמשכת עד אחרי האוזן בצד שמאל וגורמת לי כאבים וכעין שריפה.
אני מבין שאת מקריאה מדף.
לא. הרופאה הפנתה אותי לבצע...
רק שנייה, הדקירה הזאת נמשכת כמה שניות, עשירית שנייה וחולפת?
לא, למספר שניות. העצמים שדוממים מקפצים לי זה למספר שניות.
והדקירה שאת מרגישה בעורף?
זה יותר ממספר שניות, זה נגיד בערך דקה.
אוקיי.
אז הרופאה הפנתה אותי לבצע EMG, ובדיקת MRA,
MRA, כן. MRA זו בדיקה של MRI של אורכי המוח.
יצאתי ממנה ולא שאלתי אותה אף שאלה, וכעת אני פונה אליך, פרופסור קרסו, בשאלה.
אז בואי אני אגיד לך. בואי אני
אענה לך. מה עם התופעות המוזרות האלה שאני רואה? והבדיקת MRA ביקשו ממני מקופת חולים להביא 4 טופס 17, כי זה 4 בדיקות.
תראי, על טופסי 17 אני לא יודע בדיוק מה מומה.
זה גם מוח וגם צוואר.
לא, אז אוקיי, אז גם מוח וגם צוואר, אז צוואר זה בדיקות נפרדות, ומוח זה בדיקה נפרדת, ועושים את הבדיקת מוח עם חומר ניגוד ובלי חומר ניגוד, ואחר כך עושים את הבדיקת מוח עם תוכנה מיוחדת לכלי דם. אז זה למעשה 3 בדיקות לדבר אחד, ובדיקה אחת לדבר שני. את מבינה? בדיקה אחת לצוואר, בדיקה אחת MRI מוח בלי חומר ניגוד, בדיקה נוספת MRI מוח עם חומר ניגוד, ואיך עוד את האנליזה שהם עושים לכלי הדם האורכיים. כנראה ככה הם מחשבים את זה. אבל זאת בעיה
של... מה היא החליטה לתת לי את הבדיקות האלה?
הבדיקות האלה בודקות את כלי הדם במוח. מאחר וב-TCD, בטרנס-קרניאל דופלר, לא הצליחה לראות בדיוק את כלי הדם,
מה זה חלון?
מה זה חלון? חלון זה כאילו מקום, אנחנו מחפשים מקום שבו ישנה עצם יותר דקה, בדרך כלל זה מעל ומלפני, המקום הוא קצת מעל וקצת לפני האוזן, ושם אנחנו שמים את הפרוב שלנו, כאילו את המיקרופון הזה שדרכו אנחנו קולטים. ולפעמים לא מצליחים להיכנס דרכו, לפעמים זה תלוי במטפל, זה תלוי במיליון ואחת סיבות. ואז במקום הבדיקה הזאת, היא שלחה אותך לבדיקה השנייה, זה הכל.
מה זאת התופעה הזאת שאני רואה,
עצמים
רדומים זזים?
זה לפעמים יכול להיות הפרעה חשמלית, ולפעמים יכול להיות הפרעה, זה קורה לך יותר בשעות בין הארבעים?
נכון.
אוקיי, זאת תופעה שאנחנו מכירים אותה, שהיא תופעה שקשורה גם לפעמים להפרעות בזיכרון, וגם לפעמים למצבים של חלק מירידה בתפקודים אזורים מסוימים במוח. שיש אנשים שבעיקר בשעות בין הארבעים רואים דברים זזים, או לפעמים הם רואים את המעיל שתלוי על קוליו, כאילו שזה בן אדם שמסתובב. יש כל מיני תופעות כאלה שאנחנו מכירים אותן, הן לא תופעות פסיכיאטריות, הן לא תופעות פסיכיאטריות, הן תופעות נוירולוגיות, אבל כשאת רואה את זה, זה גם לא קבוע. זה בעיקר כשאין אור חזק, שיש אור ככה, או בשעות בין הארבעים, או אם את שוכבת בלילה במיטה ויש אור קטן, ואז את רואה כאילו דברים כאלה. זה לא דבר שצריך להדאיג אותך.
והתקיעת סכין הזאת...
זה יכול להיות מעמוד השדרה הצווארי, זה יכול להיות, זה נקרא כאב נוירופתי, זה כמו סכין שמכניסים לך, או כמו זרם חשמלי.
נכון.
בדרך כלל זה קשור לכאב, לבעיות בעמוד השדרה הצווארי העליון, זה גם קשור לתנועה של הצוואר, הרבה אנשים שנוהגים ברכב, ברגע שהם עושים אפילו את התנועה הקטנה, להרים את הראש לכיוון הראי, אז הם מקבלים כאילו זרם, כאילו שמכניסים להם 220 וולט לעורף, זה בדרך כלל 1, 2, 3, 4 וחולף. זה נראה כמו הרבה זמן, כי זה כאב נורא חזק.
נכון.
אבל הכאב עצמו נמשך כמה שניות.
נכון. וה-TCD שמעידה על היווצרות, ייצרות גולגולתית, משמעותית, אני צריכה להיות מודאגת לזה?
ואם תהיה מודאגת, זה יפתח אותה? זה בגיל 78, יש הצרות של כלי דם. בגיל 75, יש קצת פחות. בגיל 85, יש קצת יותר. לא, לא, לא.
אני מקבלת פלאביקס ואספירין.
אז את מקבלת מה שצריך.
אוקיי.
בסדר? אוקיי.
תודה רבה ושבת.
כל טוב, כל טוב לך להתראות בת שבע. אוקיי, רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. הטלפונים שלנו 1-900-722-103, 1-900-722-103, ניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום, שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני אתן לך את הנתונים. אתה מדבר עם אבי.
ובין כמה אבי?
אז אני אגיד לך, אני אתן לך את הנתונים. בין 42 מטר 86.
כן.
שופל 90 קילו.
אוקיי.
עכשיו אני מתייחס, פרופסור קרסו, לקטע הנפשי.
כן.
אוקיי, רציתי לומר לך, שסבלתי להערכתי מדיכאון. שזה אומר כתוצאה מסטרס.
זה משהו חדש או משהו ישן?
לא, לא, לא. זה משהו שהוא ישן, שחררתי מהצבא, הרגשתי לחץ אטומי. אתה יודע, בן אדם צעיר לא יודע מה הוא רוצה לעשות. ואז הרגשתי תופעה מאוד מאוד מוזרה. תופעה שכתוצאה מהלחץ התפרק לי איזה משהו בתוך המוח, הוא לא זרם, הוא לא איזה זיק, הוא איזה כמו איזה נוזל או איזה משהו כזה, ואז התחילו לי תופעות מאוד מוזרות. התופעות המוזרות הן ירידה בריכוז, עייפות קשה, אין שמחת חיים, ירידה בחשק המיני. הבנת אותי את כל התופעות האלה
של... הבנתי כל התופעות של דיכאון.
כן, עכשיו, אני פניתי לפסיכיאטר. הוא נתן לי ציפרלקס. במשך הרבה שנים לקחתי ציפרלקס. נתנו לי 10 מיל, אבל...
והרגשת טוב? תפקדת?
לא, לא. אני אסביר לך, פרופסור. הרגשתי טוב, אבל לא חזרתי למצב הקודם שלי. חזרתי לפסיכיאטרית, לא מזמן, שינתה לי את זה לסימבלטה. אמרה לי, אבי, המצב הזה, הכדור הזה לא מתאים לך. תעבור לסימבלטה.
כן.
סימבלטה אכן עזר לי. הוא עזר לי, אבל יש לי דברים שהם עדיין נשארו לי. והם... כאב בשכמות, כאב עצום בצוואר, כאבי שרירים, ברקות, השרירים תפוסים לי, והעיניים מאחורי העיניים, בחלק הפוסטריורי של העין, אני מרגיש לחץ. ובנוסף לכך, לפעמים יש לי דמעות. פניתי לרופא עיניים, בדיקה, הכל מצוין. עכשיו גם פרופסור, יש לי בעיה גם של לשון שהיא יבשה, היא שורפת. פניתי גם לרופא פה ולסת, בדק לי את כל הנתונים של הפה, הכל מצוין והכל בסדר.
תראה, הלשון היבשה יכולה להיות בגלל הסימבלטה לפעמים.
לא, אבל דוקטור, פרופסור, סליחה, הבעיה הזאת היא כבר לפני 3 שנים, שצרקתי את הציפרלקס. הבעיה של הלשון...
לא, הציפרלקס, גם הסימבלטה וגם הציפרלקס יכולים לעשות את זה, אבל בוא תמשיך.
בוא נמשיך. עכשיו, אני רוצה, עכשיו, יש לי לפעמים, למרות שאני צריך את הסימבלטה, העייפות עדיין קיימת לי, העייפות קיימת לי עדיין, ויש לי כאבים שהם כאבי ראש מתחיים כרוניים. זה בלתי יתואר הדבר הזה. עכשיו, איך אני פותר את הבעיה?
ניסית לקבל גם טיפול פסיכולוגי?
האמת היא שהפסיכיאטרית אמרה שאני סובל הרבה מתופעות פיזיולוגיות.
אבל התופעה הפיזיולוגית היא חלק מתופעה נפשית, גוף ונפש זאת יחידה אחת. ברגע שאתה לומד להרפות את עצמך, ברגע שיש איזה פסיכולוג שמדבר איתך, למה אתה במתח? אתה ראית פעם חתול על פח אשפה? אתה רואה חתול על פח אשפה, אתה עושה לו פספספס, כל השרירים שלו מתכווצים. כשאנחנו במתח, ולא חשוב מה הסיבה, השרירים מתכווצים, וזה בעיקר השרירים של הצוואר ושל הכתפיים. וכשהם מתכווצים, יש כאבים.
פרופסור קרסו, אבל מדובר פה על, אני קראתי באינטרנט, ונכון שאסור להיכנס לאדון גוגל, אבל אני ראיתי שאם אני מעל 15 פעמים סובל ממתחים בצוואר, זה כבר כרוני. אז אני לא יודע אם יעזור לי הטיפול, כמו שאתה אומר, הטיפול לדבר.
תראה, כרוני, זה לא מעל 15, אני לא יודע מי שם כתב את זה, אני לא, זה שטות. גם בגיל, גם כל זמן שאין לך שינויים קשים בעמוד השדרה, וכל זמן שאתה מודע ולומד להרפות את עצמך, אתה יכול לשחרר את הצוואר. גם בגיל 70 אתה יכול ללמוד איך לעשות הרפיה ולשחרר את הצוואר. זה לא... זה שטויות מה שכתוב שם, שהם מעל 15 פעם.
פרופסור קרוסו, מה אתה רואה לנכון בעניין הצוואר, בעניין הלשון השורפת, שזה פוגע לי באיכות החיים?
קודם כל, יכול מאוד להיות שכדאי, כמה סימבלטה אתה לוקח? 60?
אני צורך 30 מיליגרם.
אני הייתי מציע קודם כל להעלות את הסימבלטה ל-60 מיליגרם.
רק, סליחה שאני קוטע אותך, פרופסור, מדוע אני צריך להעלות את הסימבלטה מ-30 ל-60?
כי יש לך תסמונות עדיין. יש לך עדיין תלונות צוואריות שהן חלק מהמתח. ברגע שאני אוריד לך את המתח, תרגיש יותר טוב. הסימבלטה היא גם, הוא גם, זו תרופה טובה לכאבים ממקור פיזיולוגי.
כן, אני קראתי את העלון הצרכן, נכון, אתה כן. צודק. אני עכשיו, אתה אומר לי לעלות...
לכן, כן, כן, לעלות ל-60.
ומה קורה לגבי, מה קורה עם הלשון שאני לא יודע אם זה סינדרום, אני לא יודע איך קוראים לסינדרום.
זה לא נראה לי כמו תסמונת הפה הצורב, כי אתה מתאר גם יובש, אבל בלעיתים קרובות בתסמונת הפה הצורב, גם סימבלטה עוזרת.
עכשיו, בנוסף לכך, סליחה, אני מוסיף עוד משהו, יש לי מדי פעם משהו קצת מוזר. הצבע של הלשון שלי היא צבעבה, והיא צבעבה.
אתה מעשן?
לא, אני אדם שעושה הרבה פעילות גופנית, המון.
אז פה יבש גורם ללשון צהובה. פה יבש, כשהפה מתייבש, הלשון נעשית חיוורת או לבנבנה או צהובה. תראה אנשים בצום, תמיד מוצאים את הלשון להראות שהיא צהובה, כי הפה בדרך כלל יותר יבש. אז הלשון הצהבהבה לא אומרת כלום.
אז אין תלות בין הנפש לבין הלשון הסינדרום או
הלשון... לא, יכול להיות תלות. כן יכול להיות תלות.
יכול להיות תלות.
בוודאי שיכול להיות תלות. הרבה אנשים שיש להם תסמונת הלשון הצורבת, נותנים להם דווקא תרופות ממשפחת התרופות נגד דיכאון, למרות שזה לא דיכאון במקרה הזה, וזה משפר את המצב. עכשיו, יש גם תרופות נוספות לפה צורב, אבל קודם כל צריכים להבחן שזה פה צורב ולא פה יבש. לכן, אני מציע בשלב הראשון להעלות את הסימבלטה ל-60 מיליגרם, תבקש מהרופאה, ותחכה חודש, ואחרי אתה תראה מה קורה. ותשתמש בסוכריות, בטיק טק, במסטיק, במשהו כדי ללחך את הפה. Okay. ותשתה יותר, תשתה יותר.
הבנתי. עכשיו, תאמר לי עוד משהו לסיום. אני פניתי למרפאת כאב בקשר לכאבי צוואר. הוא אמר לי, תשמע, הרבה סובלים מהסיפור הזה. אין לי הרבה מה לעשות איתך. אני גם פניתי לפיזיותרפיסט. אין הרבה מה לעשות איתך.
מה שצריך לעשות זה לא דרך הצוואר, זה דרך הנפש. לכן אתה צריך לקבל שיחות פסיכולוגיות וללמוד תרגילי הרפיה. וכשאתה תלמד תרגילי הרפיה, ילמדו אותך גם להרפות את השרירים ברגליים, בידיים ובצוואר.
אז אתה אומר, הנקודה היא אך ורק נפש, ככה אתה מבין.
תראה, אני לא בדקתי אותך ולא ראיתי, אבל סביר להניח שרוב הבעיה היא נפש.
הבנתי.
מתח בא לידי ביטוי בצוואר, נקודה. כלומר, כל אדם שיש לו מתח נפשי, יש לו, או כמעט כל אדם עם מתח נפשי חזק, יש לו קיבוצי שרירים בצוואר. לא כל מי שיש לו קיבוצי שרירים בצוואר, זה נובע ממתח נפשי.
לא, אבל אני מכיר את הגוף שלי, סליחה שאני קורא אותך, אני מכיר את האוף טוב, אני מחובר לגוף שלי, אז אני יודע שזה בא אך ורק מזה, אין משהו אחר.
אז גמרנו, אז אתה מסכים איתי.
הבנתי, אז אתה אומר, אין פתרון...
תשים לב שאתה גם יותר רפוי ורגוע ולא חושב על העניינים, אתה מרגיש יותר טוב.
האמת היא שאתה צודק במה ש... אם אני הולך לחופשה או איזה...
או שאתה הראש עסוק בדברים אחרים,
אתה מרגיש יותר טוב. נכון, בדיוק.
זה מאשר את ההבחנה.
אז אתה אומר לעלות ל-60, לעלות ל-60, למרות שאני מרגיש מבחינה נפשית טוב.
למרות שאתה מרגיש מבחינה נפשית, זה שאתה מתחיל, גוף ונפש זאת יחידה אחת, על הנפש זה השפיע, על הגוף עדיין לא מספיק.
הבנתי. טוב, תודה לך, תבורך, שבת שלום.
כל טוב, שבת שלום ומבורך. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
שלום, פרופסור קראצ'ו.
שלום, כן, עם מי אני מדבר?
זה אישה שמעריצה אותך.
תודה רבה, מי זה, מה השם הגברת?
אני בעילום שם.
בעילום שם, בסדר גמור. ומה, בת כמה את רק?
בת כמה אני די בגיל מתקדם, בוא נאמר.
לא, את צריכה להגיד לי איזה גיל, זה לא הולך ככה, כי... לא, אם את בגיל 70, את אומרת בעילום שם, בסדר.
לא, אני יותר מבוגרת ממך. אני בת 83.
בסדר, מה השאלה?
עכשיו, אני לפני 4 חודשים, התחיל אצלי בעיות עם נשימה.
כן.
קשיים בנשימה, אבל האף זה לא מהפה, הנשימה מהאף. עכשיו, אין לנו רופאים שמקבלים הכל דרך טלפונים, וזה כן. סיפור מהצוותים. יש רופא, אברהם דנגרון, מכירה אותי כבר 25 שנה, כתבה לי רופא, טלפקס,
כן. נכון. זה לאלרגיה.
לאלרגיה. היא נתנה לי את זה לחודש. לקחתי חודש, וזה לא עזר לי.
תגידי לי, לחץ דם שלך בסדר?
הלחץ דם שלי הוא משחק איתי, אבל אני שומרת. אני פשוט...
ויש לך נפיחות ברגליים?
לא, 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 לא. אני לוקחת פיזודים בבוקר.
דיזוטיאזיד?
כן.
פוסיד או דיזוטיאזיד?
פוסיד.
פוסיד.
היא אמרה לי, יכולה לתת לי תרופה אחרת, אבל אם יש לך דם, זה לא...
וכשאת עולה מדרגות, קשה לך לנשום יותר?
לא, לא. אני דווקא, יש שני קומות...
את יכולה לעלות שתי קומות בלי להתעייף ובלי שיש לך קוצר נשימה?
לא, זה פשוט האף, זה לא... זה אף סתום ונשימה כבדה.
עכשיו, היית אצל רופא אף אוזן וגרון?
לא, אין, זה רק טלפון.
אז בואי תגידי לי, גברת, איך את חושבת שאני יכול לעזור לך אם רופא אף אוזן וגרון לא ראה אותך? ואם את לא, את מבינה, זה לא שאני יכול להציע לך משהו. יכול להיות שיש לך, אם זה מהאף, תנסי לקחת ליומיים שלושה, לא יותר, בתור ניסיון, טיפות אף, טיפות שמקפצות את הרירית באף.
היא נתנה, סליחה, נתנה לי טיפות אף רק פעמיים ביום, אבל זה ארבעה חדשים, זה כבר נמאס לי, אחר כך העביר אותי למשהו שנמכן אפילו בלי מרשם.
לא משנה. מה שאת צריכה, תראי, אם טלפסט לא עזר לך, ואת מרגישה שהכל בא מהאף, הכתובת זה רופא אף. אז מה שלא יהיה, יש לך ביטוח משלים?
בוודאי.
אז תלכי באופן פרטי לרופא אף, תקבעי תור אצל רופא אף, תבואי אליו עם מסכה, הוא יהיה עם מסכה, הוא יבדוק לך את האף, אם את חושבת שזה מהאף, אולי משהו ברירית, אולי יש איזה פוליפ, אולי יש משהו שמפריע לך לנשום.
זה יכול להיות מהריאות?
זה יכול גם להיות מהריאות.
מהריאות.
אבל אם זה היה מהריאות, אם זה היה מהריאות, אז גם כשהיית עולה שתי קומות במדרגות, היית מרגישה את זה. גם כשהיית הולכת מהר, היית מרגישה את זה.
החדר שינה שלי למעלה, ואני כל היום עם חלונות בטוחות בבית, מזגן עם חלונות. חדר שינה שלי מדליקה מזגן עם חלון. אבל נמאסתי כבר ארבעה חודשים לצבול בתורה כזאת, זה פשוט נמאסתי.
אני חושב שאת צריכה...
אבל הרופא מכירה אותי 25 שנה.
זה לא שייך כמה היא מכירה אותך. את צריכה לראות גם רופא ריאות וגם רופא אף אוזן וגרון. ודרכם יכולה לבוא הישועה, לא, אני פשוט לא, לא יכול לצערי הרב. אם את אומרת לי שזה מהאף, בלי לבדוק את האף, או מהריאות, בלי לבדוק את הריאות, אי אפשר לדעת. אבל יש בדיקה שנקראת בדיקה.
לפני שנתיים, היה לי הרבה סטנוזיטיס, ושלחה אותי לסיטי פנים.
כן.
וסיטי פנים לא היה לי סטנוזיטיס, היא נתנה לי זה אוגמנטין לפני שעשיתי את הסיטי.
אני מבין אותך, אבל עם כל הרצון ועם כל האהבה, אני לא יכול לקדם את ההבחנה, כי מה שצריך להיות, זה קודם כל צריך רופא אף אוזן וגרון, לראות שחללי הנשימה, שדרכי כניסת האוויר תקינים, ורופא ריאות שאין בעיה בריאות. יש לפעמים אסתמה אצל אנשים מבוגרים, שמתחילה עם קוצר נשימה, עם חוסר אוויר, עם חוסר יכולת לנשום.
זה מה שחוצר לי, זה לא חוצר לי, יש הרבה בעיות גם. אני אשרה עם נפש ובריאה ואופטימית, זה האמת.
אבל לא, זה בסדר, אבל מה הבעיה? שאת לא יכולה לנשום, נכון?
זה נורא קשה לי.
כן, את מתאמצת כדי להכניס אוויר.
מתאמצת, לא, זה לא נעים כזה.
אז איפה, איפה הבעיה, באף או בריאות? איפה את מרגישה שקשה?
זה אף.
אף, אז צריך ללכת לרופא אף אוזן וגרון.
אבל הרופא שלא מקבלים, רק
טלפונים,
וזה מה שמרגיש.
אז תלכי באופן פרטי. תלכי באופן פרטי, תקחי קבלה עם מכתב מהרופא, והביטוח המשלים יחזיר לך חלק גדול מהביקור.
אני
מכירה
את
הסדורים
האלה, פרופסור קלאח, אני מכירה את הסדורים.
בואי אני אשאל אותך, איך את חשבת שאני יכול לעזור לך?
חשבתי אולי משהו אחר, תרופה אחרת.
מה, אוקוס פוקוס, להגיד לך לערבב שמן וקפה ולמרוח את זה על זנב של עכבר ו... לא, מה חשבת שאני יכול לעזור?
לא, כי היא מכירה אותי כל כך הרבה שנים.
היא מכירה אותך הרבה שנים והיא לא יכולה לעזור, ואני שמרגיש שמכיר אותך כמה דקות רק מהסיפור שאין לנו שום אינפורמציה, אני חושבת שאני יכול לעזור? אולי תיתן לך איזה אינלציה לעשות, תבקשי שתיתן לך אולי אינלציות שיעזרו לך בינתיים.
יש לי בבית, עשיתי גם את זה.
יש לך הכל.
הטיפות האף אפשר שלוש פעמים ביום?
אפשר, אבל לא לארבעה ימים. תנסי לארבעה ימים. אם תוך ארבעה ימים זה פותר את הבעיה, הוא לא פותר את הבעיה, תפסיקי. כי, אם, כי אחרת מתרגלים לזה, ואז אי אפשר להפסיק.
אבל אם רואים,
אם, ולא... רואים, אם רואים שזה עוזר, סימן שהבעיה היא ברירית של האף.
זה הבעיה שגם יש כאב ראש וזה, ואני מספרת
מכאב
ראש
בדרך כלל. טוב. זהו, לצערי הרב, גברתי, אני לא יכול מעבר לזה לעזור, אני עדיין ממליצה. תרגישי טוב. הרבה בריאות שיהיה לך.
אני ספוקה ידע
מהתוכניות
שלך.
תודה רבה. זה רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשעה השנייה, 1-900-722-103, 1-900-722-103, ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, 054-70-103-70, לבקש לעלות לשידור, או לכתוב הערות, או לשאול שאלות, יש לי איזו שאלה שאני אענה עליה בפתיח של השעה הבאה. תודה למאירה פרץ, ליאור שד משפיצר, רון שאין, מעיין לויטין, אמג'ד בדר, ולכם המאזינים, אני רפי קרסו, ניפגש מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו, להתראות.
עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. השעה היא 1:05. אתם רואים, אני עוד שעה אחת קודם, אני מפגר בשעה, אבל כנראה לא רק בשעה. איתי באולפן, מאירה פרץ עורכת התוכנית, ובצוות ההפקה ליאור שד משפיצר, על הדיגיטל רון שאין, אחראית על השידור ב-103 FM, זו מעיין לויטין, וב-104.5 אחראי אמג'ד בדר, הטלפונים שלנו, 1-900-722-103, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, בעזרת הוואטסאפ אפשר לבקש לעלות לשידור, לשאול שאלות, לחוט חידות, להגיג הגיגים, לקושקושיות, מה שאתם רוצים, חוץ מספורט ופוליטיקה. זהו, אנחנו נמשיך, ומאיתנו על הקו, בואו נלך ישר לעניינים. Back to business, מי איתנו על הקו?
אחרי צהריים טובים, פרופסור יקר.
אחרי צהריים מצוינים, ממי יש לי העונג?
מדברת סימה, מרמת גן, בת 68.
כן, סימה, אני איתך.
מדובר בשוקיים.
כן.
לפני שבועיים וחצי בערך, היה לי שם אדום מאוד, והתחיל לצאת משם המים.
נוזל כזה צהבהב.
נוזל זה, כן, בצבע השתן, נכון.
כן.
ניסיתי לשים פולידין.
הרגליים לא... גם נפוחות?
מעט מאוד מאחורה, אבל יותר לכיוון הקרסול.
כן.
שמה, אוקיי. יותר נפוח.
המקום גם היה חם? זה היה אדום סגול חם, או, או, או בטמפרטורה של כל שאר השוק?
האמת, לא נגעתי.
אוקיי,
אבל
בסדר.
אבל יכול להיות, אין לי מושג.
אוקיי.
אני לא יכולה לאמת לך את זה, באמת אני לא יודעת. וככה, הורידו לי את האמלו, כי אמרו שזה כבר הרבה זמן, כן. וקיבלתי במקומו ויקטור פלוס.
כן.
והתחיל לגרד. טוב, אחר כך הפסיק הגירוד, נתנו לי גם תרופה לגירוד, גם זה לא לקחתי כי זה לא עזר. אז הגירוד מסביב לחזה עבר, אבל יש לי גירוד...
אנחנו מדברים עכשיו על החזה או על השוקיים?
על השוקיים, רק אני אומרת שהיה לי גירוד...
שהגירוד היה לך גם בחזה.
בדיוק.
כלומר, כנראה היית אלרגית לתרופה, אז היה צריך להפסיק את התרופה.
בדיוק, אז הפסקתי את זה של הגירוד. בסדר, הפסיק גם זה. עכשיו, מה ש... אני רוצה גם להגיד שאני לוקחת קומדין.
אוקיי. למה את לוקחת קומדין והיה לך פרוזדורים?
היה לי... אוי.
מסיבה של לב או מסיבה של ריאות?
תסחיף ריאתי. תסחיף ריאתי.
פולמונרי אמבוליזם, PE, כן.
ממש תגיד. אני יודעת...
לא, תסחיף ריאתי זה המילה הנכונה ל-PE. בסדר גמור.
טוב. אז בהתחלה לקחתי זריקות, עכשיו אני כבר עם קומדין.
כן. יום
5 פלוס 1 ויום 5 פלוס 2.
אוקיי. כמה ה-INR שלך? כמה הבדיקה
עכשיו,
שלך?
עכשיו, לפני שבוע היה 2.2.
אוקיי. וכמה רצו שתהיי בין 2 ל-2.5? ביקשו ממך להיות?
מותר לי עד 3 ומשהו.
אוקיי, בסדר.
כן, אמר לי הרופא שמה, מהקרישה. לא לפחד, כי פעם היה לי באמת, נראה לי שזה היה מאוד גבוה, אז הוא אמר, לא, אל תדאגי, זה בסדר, זה ירד. זה באמת ירד, עד שיזנו לי את המינון. מה שאני יכולה עוד להגיד, שיש לי לפעמים התקפצויות ושורף לי, וכמובן זה רק בלילה, כדי שאני לא אהיה רגועה.
שורף לך התקפצויות בשוקיים.
כן.
עכשיו תגידי לי, איזה כדורים את לוקחת? את לוקחת כדורים ללחץ דם?
כן.
איזה כדורים את לוקחת ללחץ דם?
אני לוקחת פרוקורט ללב, חצי נורמלול.
נורמלול, כן.
נורמלול חצי.
את לוקחת משהו עם פלוס ללחץ דם?
לא.
את לוקחת כדורים להורדת נוזלים?
לא, פוסיד, רק זה הוא אמר לי.
פוסיד, דיזוטיאזיד?
לא, אני לא לוקחת פוסיד. הוא אמר רק שזה...
בלוטת המגן שלך בסדר, או שהיא פועלת בתת פעילות, כי את לוקחת פרוקור?
לא, זה בגלל מה שהיה לי התסחיף, אז נתנו לי את זה מאז.
אוקיי.
זהו.
תראי, מה שצריך לבדוק לך קודם כל, בדיקה אחת, זה לעשות לך בדיקות דם כלליות, כולל חלבונים בדם. זה דבר אחד. כי כשיש לנו פחות חלבונים בדם, יש לנו יותר נטייה להוציא אותם דרך האור. אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ציורית ולא מדויקת, אבל רק כדי להסביר בצורה פשוטה דבר שהוא יותר מורכב. עכשיו, שוקיים סגולות, חשוב מאוד לדעת אם זה חדש או ישן. אם פתאום הן מסגילות, כדאי ללכת לרופא אור. כי זאת יכולה להיות גם בעיה מקומית וגם בעיה כללית. אם זו הייתה בעיה כללית, היה לך גם חום גבוה, ואז זה שושנה, או מה שנקרא אריזיפלס. וזה זה לא.
אין לי חום.
אין לך, לא, אני יודע. וזה זה לא. אבל דבר מקומי, צריך לראות, למרוח פולידין רק סתם ככה, זה לא זה. צריכים לראות בדיוק מה הסיבה. עכשיו, בדרך כלל, כשישנן בצקות מאוד מאוד קשות, והנוזלים מצטברים ברגליים, זה יכול להיות בגלל, אני נותן לך את כל הרנג', זה לא אומר שזה מה שיש לך. זה יכול להיות גם בגלל בעיה מקומית של כלי הלימפה, זה יכול להיות בגלל בעיה מקומית ורידית, שיש בעיה בניקוז ורידי, זה יכול להיות בגלל אי ספיקת לב, זה יכול להיות בגלל כל מיני סיבות, לכן יש צורך לבדוק את זה בצורה יותר יסודית. ולכן רק למרוח פולידין זה לא הפתרון. אז לכן צריכים לעשות גם בדיקות דם, גם לראות איזה תרופות את מקבלת, וגם לנסות לטפל בזה בצורה אחרת, אולי עם אנטיביוטיקה מקומית, אולי עם דברים אחרים. עכשיו, זה בבת אחת נעשה סגול, וציווה את השתן, את הצבע?
לא, זה לאט לאט התחיל. קודם היה לי שם יבש עם בועיות.
אוקיי.
כנראה שלא טיפלתי לו, מרחתי לו כלום.
כלומר, זה תהליך של כמה חודשים.
כן.
אוקיי. טוב, אז קודם כל תראי, לא תוכלי להיות, ללכת לתחרות מלכת יופי של רגליים, כי הצבע כנראה יישאר. אבל איך אומרים שאלה יהיו הצרות?
הצבע לא מפריע לי, אני ביקשתי אפילו כמה פעמים כבר ביקור בית בווידאו, כי אני בסיכון, אני לא יכולה.
אז את צריכה לבקש את זה, ואת צריכה ללכת, את יודעת להפעיל זום, או יש ילדים, נכדים שיכולים לזום?
יש הילדים יכולים לעשות בווידאו.
אז קודם כל מה שצריך לעשות, זה לצלם את זה אפילו בצילום רגיל בטלפון הסלולרי, מכמה זוויות בתאורה טובה, ואת זה להעביר לרופא. כי בתמונות האלה אפשר לראות בדיוק גם את הצבע, גם את ההפרשה, זה סרום, זה נוזל צהבהב,
כן.
שהוא למעשה הנוזל של הדם, כן? וצריך גם לנסות לבדוק לחלבונים בדם, ובדיקות דם כלליות ואלקטרוליטים, ולראות שהכל בסדר, אבל זה דבר שצריך לטפל בו, זה לא דבר שיכול חלילה, אם אין לך חום גופני, ואם המקום לא לוהט, זה לא יכול לגרום לזה. הסכרת שלך מאוזנת?
אני מקווה שכן.
את מקווה? כלומר, מתי בדקו לך בדיקות דם פעם אחרונה?
לפני שנה וחצי.
לא, לא, לא. בגיל 68 לא צריך לבדוק בגיל שנה וחצי. צריך לבדוק כל שנה לפחות. אז כדאי לעשות את המאמץ שיבואו ויקחו לך דם, או שתלכי פעם, תבקשי שיקבעו לך תור לפני שמתחילים לעבוד. ותרחצי ידיים ותלכי עם מסכה, והסיכוי שתדבקי שואף לאפס. אבל לקחת לך בדיקות דם ולראות אם לא חסרים לך חלבונים בדם, אם אין לך אנמיה, אם כל מיני בדיקות, אם אין לך, אם האלקטרוליטים, אם המלחים בגוף בסדר. כי כל הבעיה של נוזלים שיוצאים מתאים, זה בעיה של שיווי משקל בין החומרים הכימיים, האלקטרוליטים, המלחים שישנם בתוך התאים לחוץ התאים. והבדיקות דם האלה הן בדיקות מאוד מאוד חשובות. אז תעשי צילום, תרימי טלפון לרופאה, תגיד לה שתקבע לך תור למעבדה, תגיד לה אם אפשר לקבוע תור, או תבקשי את, תגידי שאת אישה עם גורמי סיכון, ואת מבקשת לבוא ראשונה למעבדה. שיגידו לך אפילו ב-5 בבוקר, מתי שיגידו לך, תתייצבי שם.
אני בטיפולי בית, אפשר לבקש שתבוא אחות לקחת?
בוודאי, אם את בטיפולי בית,
שיבואו
אלך הביתה, ויקחו לך דם ואת ה-INR ואת כל הדברים מהבית, אבל צריכים לעשות בדיקה, אי אפשר כל שנה וחצי, בגיל 60.
זה ברור לי. עכשיו אמרת שלצלם, אז למי לשלוח את התמונות?
לרופאת המשפחה.
לרופא המשפחה.
כן, שיראה את זה. ואם לא, שיעביר את זה או לרופא אור או לרופא כלי דם. עכשיו, אם אנחנו רואים שהחלבונים שלך נמוכים בדם, אז הטיפול הוא אחד. אם לא, צריכים לראות אם זה לא עניין של זרימת לימפה. הדפקים ברגליים, הדופק ברגליים, תקין או לא תקין. האם יש לך ורידים או אין לך ורידים? כלומר, יש פה ההבחנה המבדלת נעה לפי כל מיני דברים, כי אם אני מוצא שרק החלבונים נמוכים, אני אתן לך לאכול דיאטה עשירה בחלבונים, יותר בשר, יותר ביצים, יותר דגים, יותר גבינות, כן, אני אעשיר את הדיאטה עם חלבונים, או אני אתן לך לשתות אינשור, או משהו שמכיל הרבה חלבונים. אם אני רואה שהחלבונים בסדר, ושהאלקטרוליטים לא בסדר, אני אוסיף לך מלחים, כלומר, לפי ההבחנה, ככה
הטיפול. לפי ההבחנה, ככה, כן.
הטיפול. ובינתיים כדאי שאת נחה
זה,
בבית...
זה דבר מסוכן?
תראי, זה לא דבר... כל זמן שאין לך חום, הדבר לא מסוכן. אבל צריך לקחת בחשבון שאם זו בעיה ורידית של ניקוז ורידי, מה שיכול להיות, שהוורידים לא פועלים טוב, ויש לך בהיסטוריה בעיה ורידית, כי נשלח לך מהווריד קריש לריאות בעבר, זה הפולמונרי, זה התסחיף הריאתי.
כן.
אז לכן צריך בכל זאת להיות עם אצבע על הדופק.
הבנתי. בסדר? וואי, ידעתי שאתה תרגיע אותי, הקול שלך, מה זה מרגיע?
תודה רבה.
יופי. תודה רבה, תודה,
כל טוב. וכשאת נחה ורואה טלוויזיה, תהיי עם הרגליים למעלה קצת. תשימי את הרגליים למעלה, שכמה שאפשר יהיה ניקוז.
אני עושה את זה.
ומה שלא יהיה, תתחילי לאכול יותר חלבונים. אני מניח שאת לא אוכלת הרבה בשר ודגים.
לא, נכון.
אז תעלי את הכמות של החלבונים בתזונה.
אוקיי.
טוב.
אלף, אלף ואחד.
כל טוב.
תודות.
בבקשה.
ביי.
כל טוב. כן, כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרש, שלום לך.
שלום וברכה.
מדברת דליה, בת 59.
כן, דליה, אני איתך.
אני אישה עם הרבה מחלות רקע.
כן.
ולאחרונה חשד לסרטן בלבלב או בקיבה, עדיין לא יודעים.
הלבלב וקיבה אלה אומנם אזורים, אומנם הם סמוכים אחד צמוד לשני, הלבלב נמצא מאחורי הקיבה, אבל מה זה לא יודעים? סרטן בקיבה אפשר לראות בגסטרוסקופיה.
כן, אבל את הלבלב צריך לעשות מראי, ואני קצת פוחדת לצאת מהבית לבית חולים.
תראי, את צריכה לקחת בחשבון דבר אחד, אני רק רוצה להגיד לכל המאזינים שלנו, לכל המאזינים שלנו. כמה שאנחנו מפחדים ללכת לבית חולים, ובצדק, צוות בית החולים מפחד יותר מאיתנו להידבק. כי הוא כל הזמן חשוף לאנשים אחרים ולאנשים חולים.
אז אני מאבדת זמן.
אם אתם ממוגנים טוב, ואם צריך, ואם יש חשד לסרטן, לא לפחד ללכת. אתם באים לבית חולים, הצוות ממוגן, אתם לובשים מסכה, אתם רוחצים ידיים או לובשים כפפות וזורקים אותם כשאתם יוצאים, אין מה לחשוש להגיע לבתי חולים. Okay. האם אתם לא צריכים ללכת, זה סיפור אחר. אל תלכו לבקר חברים עם כל הכאב שקשור לזה.
אבל לפעמים יש...
אבל אם אתם צריכים לבדיקה, תלכו לבדיקות.
אבל לפעמים יש אנשי צוות שהם מאומתים ולא יודעים שהם מאומתים.
כן, אבל גם אם את עומדת ליד איש צוות שהוא נגיד נדבק, והוא עם מסכה, והוא עם כפפות, והוא עם חלוק, ואת עם מסכה, ואת עם כפפות, והוא לא נמצא, אתם לא יושבים ושותים קפה ביחד. הוא אומר לך, תשכבי על המיטה, או תשכבי פה, עושה את מה שצריך, את נמצאת איתו שתי דקות, ושניכם מתרחקים אחד מהשני.
כן. פרופסור קרסו, אני רציתי לשאול, יש לי ממש הרבה מחלות, יש לי גם
משתיקת
כליות, אני מזריקה קליקסן 4 שנים, לקרישיות יתר בדם, 4 שנים יום יום, יש לי לחצי דם, יש לי כל מיני סכרת. רציתי לשאול בחודשיים האחרונים, אני פתאום לפתע מזיזה את הראש, עכשיו זה 24/7, מזיזה את הראש ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, יש לי קליקים כאלה נוראים. אתה מבין למה אני מתכוונת?
אני מבין מצוין, חבל שאת לא עומדת לידי. היית עומדת לידי, הייתי מזיז את הראש ימינה ושמונה, היית שמעת ככה. שמעת? קליק.
אבל מעולם לא היה דבר כזה, זה קליקים, קליקים.
תראי, חריקות. מעולם, מעולם לא הייתה קורונה. מעולם, עד לפני, עד עכשיו לא היית בת 59, היית קודם בת 57 ובת 50.
השאלה הייתה צילום, סיפים.
לא צריך שום דבר, לא, פשוט לא צריך לפחד מזה.
אז מה, קליקים, מה זה קליקים?
הקליקים בצוואר אומרים שישנם שינויים של גיל בצוואר. אז אצל אחד זה מופיע בידיים, אצל אחד שהוא מזיז את הכתף, אני מזיז את הכתף, יש קונצרט. אחד שהוא מזיז את הרגליים, כן, אבל זה בא מהצוואר, זה שינויים ניווניים בעמוד השדרה הצווארי, וזה יבוא, כן. כמו שזה בא, ככה זה ייעלם, ויחזור, כן. ויחזור. כן. מזה אוקיי. לא צריך לפחד.
אני מודה לך, פרופסור קרסו. תודה רבה.
זהו,
בבקשה. ושבת שלום.
שבת שלום, אבל לא לפחד מקליקים, לא בכתפיים, ולא בידיים, ולא ברגליים, ולא בפרקים.
לא, בכתפיים לא אכפת לי. פשוט שאני מזיזה את הראש כל היום, כל היום, טק, 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 זה מזור.
זה גם קשור למתח דרך אגב. ברגע שאת תהיה יותר רפויה, השרירים יהיו פחות מקובצים, כשהחוליות שלנו זה כמו חרוזים, שנמצאים אחד מעל השני. וכשאנחנו במתח השרירים מקובצים, והחרוזים האלה כמעט דבוקים אחד לשני, ככל שאת תהיה יותר רפויה ויותר רגועה, כל תנועה תהיה יותר חלשה. וככל שאת תפחדי פחות...
הידיעה... המצב על סרטן לבלה ומרקעים גבוהים, ירידה במשקל, חוסר תיאבון, כל הדברים האלה שממש מחברים את הפאזל.
נכון, נכון, אבל תקשיבי.
זה קצת אולי עושה מתח, זה נכון.
זה לא, זה מותר לך להיות במתח, אבל תשימי לב, ברגע שהמוח שלך עסוק, שאת רואה איזה משהו אידיוטי בטלוויזיה, או משהו כזה, את תרגישי יותר טוב, ותשימי לב, לא כל הזמן יש קליקים. הרבה פעמים כן, אבל יש גם פעמים שלא. שימי לב ותראי שאני צודק.
אני אשים לב.
אוקיי.
אוקיי,
כל טוב, דליה.
אני באמת מודה לך.
כל טוב, ולא לפחד מקליקים בצוואר.
לא בצוואר, בתוך הראש.
זה בתוך הראש, אבל זה בא מהצוואר.
אוקיי.
טוב.
בסדר. תודה רבה, ושתהיה שבת טובה.
שבת שלום, שבת שלווה וטובה. להתראות. כן, ומי איתנו? הלו?
הלו?
שלום.
שלום. שלום, פרופסור קרסו.
שלום, עם מי אני מדבר?
אפשר בעילום שם אולי?
בוודאי.
אוקיי.
אבל לא בעילום גיל? לא בעילום גיל.
לא בגיל, נכון. אני בת 73.
כן.
עכשיו ככה, יש לי את מחלת הסעיף.
הסעיפים.
הסעיפים או הסעיף, אני לא יודעת.
במאיים.
כן, ולכן אני סובלת מעצירות.
אוקיי. זה לא בהכרח, רק שנייה, תכף אני אסביר מה עם מחלת הסעיפים.
אוקיי. לא מחלת הסעיף זה נקרא?
זה נקרא דיוורטיקולוזיס. או דיוורטיקוליטיס, תכף אני אסביר מה ההבדל.
כן.
ואם יש לך סעיף אחד שנמצא בבדיקה, זה סעיף, אבל בדרך כלל זה סעיפים, יש הרבה. בדרך כלל...
כן.
שמוצאים כמה כאלה, כמה כיסים כאלה שלא נסגרים. תכף אני אסביר מה זה, כן.
אוקיי. עכשיו, בזמנו לקחתי בנפייבר ונורמלקס.
כן, נורמלקס ובנפייבר.
ולא הסתדרתי עם התרופות האלה. עכשיו, היום אני לוקחת רזולור 1 מיליגרם כל בוקר.
אוקיי, יופי.
רזולור זה יופי?
זה עוזר לך?
זה עוזר לי, אבל אני עדיין לא מתרוקנת עד הסוף, עדיין.
אוקיי, את יכולה לקחת רזולור ביחד עם הבנפייבר.
אני יכולה לקחת רק 1 מיליגרם ולא 2 מיליגרם.
כן, אוקיי. אבל עכשיו, את יכולה להוסיף לזה בנפייבר.
אבל אני עם הבנפייבר, זה עשה לי צרות, אני לא יודע.
אוקיי, אז לא.
עכשיו, האם אני צריכה לקחת את הכדור כל החיים, או להסתפק במזונות עשירי סיבים? זה מה שאני רוצה לשאול.
מה, תגידי לי, כשאת קמה בבוקר, את שותה קפה?
כן.
תשתי קפה כל החיים? כל החיים תשתי קפה?
לא,
את מצחצחת שיניים בבוקר? את מצחצחת שיניים בבוקר? כל החיים תצחצחי שיניים? כן, אנחנו היום יכולים לחיות חיים יותר טובים ולהאריך שנים בזכות אותם כדורים שלוקחים כל החיים. יש אנשים שסובלים מסוכרת, כל יום, פעמיים ביום, מזריקים, או שלוש פעמים ביום, מזריקים לעצמם אינסולין. יש אנשים שסובלים ממחלות אחרות שמזריקים לעצמם כל יום זריקה, או לוקחים כל יום כדור. אם הכדור הזה עוזר לנו, אז ניקח אותו כל החיים ונרגיש יותר טוב.
אז באמת בהקשר הזה, אני רוצה לשאול אותך, האם יש תופעות לוואי לכדור הזה כל
שם? לכל כדור יש תופעות לוואי.
מה התופעות הלוואי?
אני קצת חושש להגיד לכם מה התופעות הלוואי, כי אז את תפתחי אותם.
לא, אני פשוט רוצה לדעת.
מה השאלה? בואי תראי. קודם כל אני אסביר מה...
האם הכדור הזה יוצר תלות, למשל?
לא. עוד פעם, תראי,
בואי נבדיל, בואי
אני אגיד לך משהו, וזה חשוב להבין. הכדור הזה הוא לא יוצר תלות, אבל מה שחשוב לדעת הוא שהכדור הזה עוזר לך להתרוקן.
כן.
את כן. מבינה? כן, עכשיו, אם, פעם ברגע ביום, שלא תקחי לא, אותו, לא ברגע שלא תקחי אותו, אז לא תתרוקני.
כן.
את מבינה? אם את לא תקחי אותו, את לא תתרוקני.
לא, אני לא לקחתי, התרוקנתי, אבל היה נורא, נורא קשה, נורא קשה.
אוקיי.
עכשיו, האם אפשר להפסיק את הכדור ולהשתמש בתרופות צפטה, למשל?
אפשר כמו, לנסות.
כמו שזיפים יבשים, מושרים במים, אני קוראת על זה.
תראי, הכדור הזה הוא נועד למעשה לעצירות כרונית.
כן.
עכשיו, יש כדור של מיליגרם אחד ושני מיליגרם. והחוכמה היא גם לקחת אותו עם, עם, עם הרבה מים.
כן, זה מה שאני עושה, כן.
כן. והוא אוקיי. פותר את הבעיה, אבל ברגע שתפסיקי לקחת אותו, העצירות היא... העצירות תחזור מחדש, או הוא ילך יותר קשה להתרוקן.
כן. ברגע שאני מחליטה שאני כן רוצה להפסיק, אני צריכה לעשות את זה בהדרגתיות, או שבבת אחת...
אני מציע, קודם כל את לא צריכה לעשות את זה בהדרגתיות, אבל כמה שתעשי את זה יותר בהדרגתיות, אז את, את, יהיה לך יותר קל להפסיק אותו.
כן. עכשיו, זה כדור שיחס... עכשיו, עוד שאלה אחת, בקשר לכדור, אני בכלל נגד כדורים, אז אני, אתה יודע, בשבילי זה סוף העולם.
כן, אבל את יודעת, המחשבה להיות נגד כדורים היא מחשבה לא תמיד חכמה. אני לא חלילה שאני אומר שאת לא חכמה, אבל כולם נגד אנשים נגד כדורים, אז מעדיפים לא לישון בלילה, אבל לא להתרגל לכדור שינה. מעדיפים לסבול מכאבי גב, אבל לא להתרגל לכדור נגד כאבים.
כן, כן. לא, אני לוקחת עכשיו באופן קבוע, כן. אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, האם אפשר לשחק עם הכדור? זאת אומרת, למשל לקחת יום אחד את הכדור ויום... ליום
השני... התשובה היא שכן, אבל בדרך כלל שלוקחים אותו על בסיס קבוע הוא יותר טוב. כן? לפעמים הוא עושה שלשולים, ולפעמים הוא עושה כאבי בטן, תלוי, לכן מתחילים אותו במינונים קטנים. לפעמים הוא עושה דברים אחרים, לפעמים הוא עושה כל מה ש... הוא יכול לעשות בחילות.
על 2 מיליגרם?
זה הרופא שלך ימליץ לך, אני לא יכול להמליץ.
הוא אמר לי שלא, הוא אמר לי
שאני... בסדר, הוא רוצה שתתחילי במיליגרם אחד ולראות, כי יש לפעמים, תראי, אחד הדברים שאנחנו רואים עם הכדור הזה לפעמים באופן אדיר זה כאבי ראש ובחילות. עכשיו, אם מתחילים בשני מיליגרם מיד, או אם עולים מהר מדי, לפעמים הדברים האלה מופיעים. אם לא עולים מהר, הם לא מופיעים. כן?
עכשיו
צריך לבדוק תפקודי כליות רק.
זאת אומרת, יש לזה השפעה על
הכליות. יכולה להיות השפעה, לכן אנחנו מבקשים לעשות בדיקה של תפקודי כליות ולשתות הרבה מים. זה מה שאמרתי לך קודם.
כן. יש עוד דבר אחד שאני צריך לשאול אותך. אני קמה כל לילה לשירותים, ואני לא מצליחה להירדם שנית. עכשיו אני מרגישה נפיחות בבטן. לא כאבים, רק נפיחות. ולדעתי זה מה שגורם לי לא להירדם שנית, הנפיחות, כי זאת אומרת, אם לא הייתי קמה בכלל, לא הייתי צריכה לקום, זה היה עוד יותר טוב, אבל...
תנסי לאכול ארוחת ערב מאוד מוקדמת.
אני מסיימת בשש בערב, אני עושה את זה. כן. עכשיו, מה זה הנפיחות הזאת? מה זה הדבר הזה?
הנפיחות זה פעילות של המעיים, זה גזים. אם את גם הבטן שלך נפוחה, או זה רק תחושה?
אני לא יודעת, אני מרגישה נפיחות, ואני יודעת שברגע שיש לי את הנפיחות, אני לא ארדם. זה מה שאני יודעת.
תראי, אם את כבר מכניסה לך לראש, אני לא אומר שאת עושה את זה, אבל אדם שאומר לראש, יש לי נפיחות, אני לא ישן, או אם מישהו לא מצליח להירדם, והוא מתרגז, עכשיו אני לא אצליח להירדם, כי אני כבר לא נרדם, הוא לא ירדם. ברגע שאנחנו קצת מלחיצים את עצמנו, מערכת העצבים הסימפתטית שלנו עולה, ואז גמרנו, אנחנו איבדנו את השינה ולא נרדם. אם אנחנו אומרים, אוקיי, יש לי נפיחות, אני עם הנפיחות, אני ארדם, אני אנשום דרך האף, אני יוציא את האוויר דרך הפה, אני אתרכז בנשימה ולא בנפיחות, את תרדמי.
כן, כן. עכשיו, יש עוד דבר אחד. אני לוקחת רלקסין לשנה לפעמים.
מצוין, רלקסין זה מצוין.
כן, אבל זה מטשטש אותי למחרת היום, אני מטושטשת לגמרי מהכדור הזה.
אז תקחי חצי.
הוא נורא מטשטש, זאת אומרת, הוא גורם...
תקחי חצי.
אפשר לקחת חצי.
בוודאי.
אז אני יכולה לחתוך את הכדור, כן?
את יכולה לחתוך אותו, יש מכשיר שחותך כדורים.
כן. עוד דבר אחד אחרון, מה עושים כדי לא להגיע לדלק את הסעיף? כי אני קראתי על זה הרבה.
תראי, זאת, עוד, אולי אני נגיד מילה אחת על מה מדובר. יש לנו, אני, בואו תיקחו לדוגמה מהו המאי העיוור. המאי העיוור הוא כמו מאי שהוא פתוח רק לתוך המאי, אבל הוא סגור, זה כמו שקית, שהפתח של השקית הוא לתוך המאי. עכשיו, מה זה אפנדיצית? אפנדיצית זה כשנכנס איזה חיידק, או נכנס איזה גרעין או משהו לתוך המאי העיוור הזה, יוצר דלקת, ואז צריכים לחתוך ולהוציא אותו. מחלת הסעיפים היא שישנם עוד הרבה שקיות כאלה, שקיות כאילו פתוחות לתוך המאי, ויכול להיכנס לשם אוכל, ומאחר ואין שם את התנועה הפריסטלטית שדוחפת, יש מצב של אימדון של אוכל, שהוא יכול, בגלל שבמאיים יש חיידקים, ונוצרת דלקת. ולכן זה נקרא דיוורטיקוליטיס, כשיש כן. דלקת, כן. או דיוורטיקולום, כשיש את הסעיפים האלה. זה בדרך כלל מחלת הסעיפים, זה בדרך כלל אם יש אחד, יש יותר, לפעמים זה משפחתי, ואז בדרך כלל מה שמציעים זה לאכול דיאטה מסוימת שאין בה גרעינים, כלומר אם אוכלים למשל עגבניות להוציא את הגרעינים או מלפפונים להוציא את הגרעינים, זה מה שבדרך כלל מציעים, ולנסות לאכול אוכל שהוא יותר נוזלי, שפעולת המעיים תהיה יותר נוזלית, כלומר לשתות יותר נוזלים, שתייה של יותר נוזלים, שפעולת המעיים תהיה יותר חלקה, רצוי גם לקחת חיידקים פרוביוטיים, להוסיף חיידקים פרוביוטיים.
זאת אומרת, לעשות את זה כבר עכשיו, למרות שאין לי, עוד לא הייתה
כן,
לי דלקת.
כן, 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 לקחת חיידקים פרוביוטיים, ותחליפי כל פעם של חברה אחרת. כי כל תערובת של חברה היא קצת שונה מתערובת אחרת. ולכל החברות של תוספי מזון יש חיידקים פרוביוטיים. וזהו, עכשיו, זה מה שיש, אם יש, אם מרגישים כאבי בטן, לעשות איזו הפסקה של אוכל ליום אחד, ולהתמקד בדיאטת נוזלים. כלומר, לאכול מרק, את יכולה לאכול מרק ירקות, אבל רק את הנוזלים שלו, לאכול מרק עוף, רק את הנוזלים שלו, או בצורה הזאת. עכשיו, אם יש דלקת שלא עוברת, אז צריכים להגיע לבית חולים, נותנים אינפוזיה, לפעמים מכניסים זונדה, ברוב המקרים מחכים שזה יעבור ככה, ולרוב זה עובר.
אני מבינה. דבר אחד אחרון, אני רוצה לשאול אותך לגבי הרלקסין השנה.
כן.
מה אפשר במקום רלקסין?
תראי, אפשר לנסות, יש כדור שנקרא טונייט. טונייט זה כדור שנמכר בלי מרשם.
כן, גם זה
אפשר לקחת חצי ממנו. כן, רלקסין.
טונייט, חצי לקחת?
כן, לא יותר. להתחיל בחצי.
וגם את הרלקסין לקחת חצי, אתה אומר, כדי לא, לא, כן. לא, לא להרגיש רדומה במשך
היום. נכון, נכון.
אני מבינה. אוקיי, תודה רבה, באמת
כל
תודה
טוב.
רבה. תודה.
כל טוב. זה רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור אחרי הפסקת הפרסומות, 1-907-22-103, ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן אני אענה על שאלה אחת מהוואטסאפ, ואנחנו נחזור אליכם מיד, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, אבל לפני כן, שאלות מהוואטסאפ, אחת זריזה ואחת יותר ארוכה, נתחיל בשאלה הזריזה, אולי יותר ארוכה, וכותבים לנו, אני קצת אצמצם את השאלה. ניגשתי לברר מחיר ולרכוש את המוצר ליקוריץ, ונאמר לי שהמחיר הוא מאוד יקר, ולמעשה צריכים, רצוי לקחת שלושה תוספים, ליקוריץ, ג'ינג'ר ועשי, בכמות שתספיק לשנה, במחיר יותר גדול, ולעומת זה המחיר ליחידות בודדות ולא לשנה הוא גבוה מאוד. ובסוג הליקוריץ הזה שביררתי לגביו נאמר לי שאין בו גליצריזין, שהוא מעלה לחץ דם. בניגוד למוצרים אחרים שבהם יש כן גליצריזין שהם יכולים לעלות לחץ דם וזה יפחיד אותה. ולכן בדקתי גם תוסף של ליקוריץ של חברה אחרת, שמצד אחד מתהדר באחוז מאוד נמוך של הגליצריזין, ומצד שני, בהתאם להתוויה שלו, רשום שהוא אינו מיועד לסובלים מיתר לחץ דם. מלבד הטיפול בסוכרת, אני גם נוטלת כדור אחד ביום של כדורים ללחץ דם, לא משנה, מיקרופירין, והשאלה היא, האם במצבה היא צריכה לפחד מהחומר גליצריזין, והאם היא יכולה לנסות את התוסף הזול יותר בביטחון? אז אם בתוסף הזול יותר בביטחון, אומרים לך בפירוש שהוא לא מיועד לחולים שסובלים מיתר לחץ דם, התשובה היא לא. כי אף אחד לא אומר גליצריזין כמה פחות, יש מעט, אבל כמה פחות. לעומת אותו מוצר שהוא יותר יקר, ששם כתוב בפירוש שהוא גם, לא כתוב, אבל שהוא גם מיועד להינתן לחולי לחץ דם, וגם שאין בעיה לקחת אותו. כלומר, לא כתוב שהוא לא מיועד לחולי לחץ דם. אז קודם כל, הגליצריזין זה חומר שיש לו השפעה שהוא כן מעלה לחץ דם, יש לו עוד תופעות, לא ניכנס אליהם. ואחת הבעיות של ליקווריץ, שהוא מעלה לחץ דם, אלא בפורמולות מסוימות שאינן מעלות לחץ דם. לכן אני מציע, אם את כבר רוצה, תקחי את המוצר היקר יותר, ואז תדעי שמותר לקחת אותו ללחץ דם, והוא יכול גם להוריד לחץ דם, וליהנות מההשפעות הטובות האחרות שיש לו. עכשיו, לגבי התערובת של ליקוויריץ עם ג'ינג'ר ועשי, זו כמות שהיא... היא עושה פוטנציאציה, לפחות כך מאמינים מי שעוסק ברפואה טבעית. מהי פוטנציאציה? כלומר, ההשפעה הכללית של התרופה עם הלינג'ר ועם העשאי, שזה צמח מרפא, מביאה לתוצאות הרבה יותר טובות. מי שמוכר אותו לשנה מאמין שאפקט משמעותי אפשר לראות רק אחרי מספר חודשים, ולא אחרי שלוקחים קופסה אחת. אז שום דבר שלוקחים קופסה אחת מתוספי מזון לא יכול לעזור. אני רק מזכיר לכם שאסור להגיד שתוספי מזון יש להם תכונות רפואיות, למרות שאנחנו יודעים שזה באמת כך, ויש לך גם לחץ דם, ואת מקבלת גם לקפרס וגם נורמלול וגם מיקרופירין, אז אני הייתי מציע לך לא לקחת דברים שאסור לקחת לחולים עם לחץ דם. וזהו, האם הטיפול בגליצריזין חייבת את תוספי הג'ינג'ר והעשאי? לא חייבת, אבל זה עושה פוטנציאציה, אז רצוי. ושאלה נוספת שאני רוצה לשאול אותי, שואלים אותי, מה ההבדל בין נדבק בקורונה, נשא של קורונה, חולה פעיל של קורונה, וחולה מועמד של קורונה? אז קודם כל, נדבק בקורונה, זה אדם שהיה חשוף ויש לו בבדיקת מטוש קורונה חיובית. יש לו קורונה, אבל הוא יכול להיות בריא לחלוטין, אסימפטומטי, ואם הוא לא היה עושה את הבדיקה, הוא לא היה יודע שהוא בכלל חולה. נשא של קורונה זה אותו אחד שיש לו קורונה, הוא נושא אותו, אבל נשא יכול להיות או אסימפטומטי או סימפטומטי. כלומר, או עם סימפטומים, או בלי סימפטומים. עכשיו, אם הוא בלי סימפטומים, הוא נשא, הוא נדבק בקורונה, והוא נשא אסימפטומטי. אם יש לו סימפטומים ותלונות, אז הוא כבר חולה. הוא חולה פעיל. וזה נקרא חולה פעיל. הוא יכול להיות חולה פעיל קל, או חולה פעיל בינוני, או חולה פעיל קשה. חולה מועמת. מעומת זה חולה, שהוא חולה, ויש לו גם, כלומר, הגיע אדם עם סימפטומים, כלומר, יתרו שהוא חולה, בדקו לו בדיקת מטוש, ומצאו שיש לו קורונה. ואז אימתו את המחלה שלו על ידי בדיקה. אז אלה כל ההבדלים בין נדבק בקורונה, שיש לו קורונה והוא יכול להיות או בריא או חולה, הוא אסימפטומטי, הוא לא יודע שהוא חולה, בין נשא שהוא נושא את הווירוס, אבל הוא יכול להיות נשא או אסימפטומטי בריא לחלוטין, או חולה, חולה פעיל, ואז הוא יכול להיות חולה פעיל קל, בינוני או קשה, לבין חולה מועמד שהוא חולה, שהגיע כחולה, ואימתו שיש לו גם קורונה. כי חלק מהסימפטומים, אם בא אדם לחדר מיון, עם שאול וחולשה כללית וחוסר טעם, זה אולי לא חייב להיות קורונה, ואז מאמתים את זה על ידי בדיקה. ואנחנו נעבור למאזין הבא. הלו.
שלום, פרופסור קורסו.
שלום וברכה.
מדברת על, אני מתקשרת בעיקר בגלל הבן שלי.
שבן כמה בחור?
הוא בן 3.5.
כן.
ויש לו אפילפסיה, זה רק אני אומרת לך ברקע.
כן.
והייתה לנו תאונה ביום ראשון, תאונת שרשרת. כן. שהוא בעצם חטף את המכה הכי חזקה, האוטוטוטלוס. כי הוא יושב מאחורה. והיינו אצל רופא ילדים, אמר שהכל בסדר כעקרון, אבל ההתנהגות שלו היא שונה. הוא אומר לי שהוא לא מרגיש טוב. אני שואלת לו, מה יש לך? הוא לא יודע להגיד, אבל וגם, הוא אומר לי, כן, כואב לו בגב, כואב לו בכתפיים, כואב לו זה, אבל הוא גם אומר לי, אני לא מרגיש טוב. שואלת לו, הכל בסדר? לא. והוא לא ממש יודע...
הוא ישב מאחורנית, הוא חטף תפליק, ויש לו כנראה תסמונת צליפת שוט. והוא לא יודע להגיד את זה, כי הוא בן 3.5, הוא לא יודע להתלונן.
זהו, והוא ממש... הוא גם ההתנהגות שלו השתנתה, זאת אומרת, הוא התחיל להרביץ השבוע, הוא לא היה מרביץ אף פעם, חוץ מלי, הוא לא היה מרביץ בגן, נגיד, וכאלה, הוא התחיל פשוט להרביץ השבוע, אחרי התאונה.
כן, תקשיבי, יכול מאוד להיות שיש לו תסמונת צליפת שעות, זה ייקח כמה זמן, אבל כדאי שיראה אותו רופא, כי בסך הכל זאת פגיעה, זאת פגיעה. הוא מתלונן על כאבי ראש?
על כאבי ראש לא, רק כאבים בגוף, אבל הוא אומר לי, אני לא מרגיש טוב, אני לא...
כן, הוא לא יודע לבטא את זה עדיין בצורה כמונו, כי יש להם פחות יכולת לאבסטרקטיזציה לילדים בגיל הזה. כן. אבל אין ספק שהוא נפגע. את אומרת גם שהמכה, שהאוטו-טוטל-לוס.
האוטו-טוטל-לוס, כן.
כלומר, הייתה פה פגיעה רצינית באוטו, והוא חטף פליק חזק. הוא ישב מאחור, הוא ישב חגור, הוא ישב על בוסטר?
לא בוסטר, כיסא בטיחות, אני לא מעבירה אותו לבוסטר עדיין.
כן, כיסא בטיחות, ובכיסא הבטיחות, כן, וטוב, אבל בכל זאת, הראש אף קדימה ואחורה, מהחבלה.
הוא ישר התחיל לפקוט, כאילו, איך שהיה
תבום, אוקיי, אין ספק שהוא חטף את תסמונת צליפת השוט, וזה נותן הרגשה מאוד לא טובה, ונותן עייפות, ונותן נותן כאבים בכל הגוף.
נכון, הוא מאוד עייף, הוא ישן הרבה יותר.
כן.
אז רק להשגיח. כאילו, הולכת לנוירולוגית, או
לרופא? לא, קודם כל, שרופא הילדים ישגיח עליו, יבדוק אותו באופן כללי, ולדעת שהוא חטף פליק, כלומר, חד משמעית. אם המכה הייתה מאחורה, ואם האוטוטו תלוס, והוא לא, הוא לא, אין לו את המנגנונים, אז הילד חטף את, כנראה, תסמונת וויפלש.
אוקיי.
כן.
בסדר גמור.
אבל הוא יהיה בסדר.
אבל בינתיים זה רק להשגיח עליו,
רק להשגיח. תראי, אם הוא מתחיל להקיא, או אם את רואה שהוא, בדרך כלל זה הקאות, או תחושות מאוד לא טובות, או מתלונן על כאבים, בצוואר, בכתפיים, בידיים, זה יכול להיות קשור לעניין.
אוקיי. בסדר, אני רוצה גם עוד משהו שחצי קשור, לא לגמרי. הבן שלי התחילו אפילפסיה, כנראה בעקבות החיסון שקיבלנו מוקדם מדי של החצבת.
אני לא חושב שזה, אני יכול להגיד לך.
זה מה שאמרו לנו הרופאים שהם חושדים. לא, ואני רוצה להגיד לך את הסיבה גם.
כן.
עכשיו, החיסון הזה של החצבת, התחלנו לעשות כזה היסטוריה המשפחתית, זה הסתבר שאני פרקסתי מהחיסון הזה, אבא שלי פרקס מהחיסון הזה, אבל פרקוסי חום לנו היה, לא פרקוסים של אפילפסיה.
יש הבדל בין פרקוסי חום לאפילפסיה.
זהו, השאלה, בגלל שהבת שלי, יש לי בת קטנה, 11 חודשים, ואני בדיוק הולכת לעבור איתה אבחון, אם זה משהו שקשור תורשתי, כי כולנו, יש לנו איזה משהו עם החיסון הזה, ספציפית רק עם החיסון הזה.
לכולכם יש נטייה לפרקוסי חום. שזאת נטייה משפחתית.
כן.
עכשיו, אפילפסיה לא מתחילה מחיסון. אני אומר לך את זה בביטחון.
התחילו הפרקוסים 10 ימים אחרי החיסון.
כן, זה כמו שתמיד אני אומר, הכלב נבח וירד גשם. ירד גשם כי הכלב נבח, אבל עובדה, ירד בדיוק כשהוא גמר לנבח, התחיל לרדת גשם. או מנורות הרחוב נדלקו אחרי שאני עברתי. אבל לפני שאני עברתי הם לא נדלקו. איך שעברתי ברחוב נדלקו המנורות. כלומר, זה שאנחנו רואים סמיכות של דברים, זה עדיין לא אומר שזה הגורם. עכשיו, אנחנו, כמעט כל הילדים מקבלים, או לא כולם, חוץ ממגזרים מסוימים, או דברים, מקבלים חיסונים נגד חצבת, ולא מפתחים אפילפסיה. אבל אם יש במשפחה גן של אפילפסיה, הגן, ויש פרקוסי חום, אז היה פרקוסי חום אצל ילד שהוא יותר רגיש לאפילפסיה. את מבינה מה שאני אומר?
כן, אבל הוא מוגדר כאפילפסיה, אבל לא יודעים גם להגדיר איזה אפילפסיה, הוא מפרקס.
בסדר, אבל הרבה ילדים אנחנו רואים שיש להם אפילפסיה, אבל אנחנו לא יודעים להגדיר את זה. אנחנו יודעים אם זה גרנדמל, אופטימל, או אנחנו קוראים להם בשמות אחרים, סליחה. מה שלא יהיה מבחינת התחושה שלך, זה לא בגלל החיסון. אני אומר לך את זה...
זה מה שהרופאים חשבו בבית חולים, אני יכולה להגיד לך.
אני אומר לך את זה עם יד על הלב.
אוקיי. לא, אני שואלת בקשר לבת שלי. כאילו, כי אני לא רוצה לחסן אותה בחיסון הזה ספציפית.
אני הייתי מתייעץ עם רופא הילדים פה.
אוקיי.
כן. אני הייתי מתייעץ עם רופא הילדים.
בסדר גמור, יופי, תודה רבה.
כל טוב, להתראות, טל.
תודה,
ביי. ביי ביי. כן, מי איתנו על הקו, הלו.
שלום אדון פרופסור.
שלום וברכה. עם איזה אדון אני מדבר? כן.
קוראים לי עמנואל.
כן, עמנואל.
בן 72.
כן.
ויש לי בית מלאכה שאני משפץ משאבות דלק.
כן.
זאת אומרת, כל הבית מלאכה עם עדי דלק.
כן.
ואני באתי את חוש הריח כבר לפני כמה שנים, בגלל הריח של הדלק. כן. עכשיו, קורונה, אני שואל שאלה, האם המסכות אי אפשר להסתובב, באים אנשים, לקוחות וכל מיני דברים, מה לעשות?
מה לעשות?
ללכת עם המסכות, ללכת לא ללכת.
בטח ללכת. תשמע,
אבל אני... אי אפשר לנשום.
תשמע, אתה בן 72.
כן.
אפשרות אחרת היא לשים מחיצה של פרספקס, כשמנגשים אליך, כשנכנסים אליך אנשים, שהם יעמדו בצד אחד של המחיצה, אתה בצד שני, ותדברו אחד לשני ממרחק של 4 מטר.
לא, אתם נמצאים במקום קטן, הוא מגיש אליי את המשאבה, עם הדלק שזה נובל, ועדי דלק וכל הדברים בפנים, ממש ברמה גבוהה, כל העדי הדלק.
אני רוצה להגיד לך משהו, אני רופא. כן. אני אמנם עכשיו לא בודק חולים. מי שבא אליי יודע שהוא לא ייבדק, לא ייבדק פיזית, אלא בדיקה מאוד מאוד קצרה של דקה, ספציפית לבעיה שיש לו. אם פעם הייתי בודק חולה רבע שעה, מתחיל ברגליים, גומר בקרקעית העיניים, היום אני בודק דקה, דקה וחצי. מדבר עם מסכה מצד אחד, ופרספקס ביני לבין המטופל. אתה מבין? עכשיו, אתה צריך למצוא לך איזו שיטת עבודה, שהוא ישים את המשאבה במקום אחד, וידבר איתך, יניח אותה במקום אחד, וידבר איתך, ואתה מהעבר השני תדבר איתו, וכשהוא ילך, או שהוא יזוז, אתה תיקח, תסדר לך נועל עבודה.
כן,
אבל אם
לא,
אתה בן 72 ורוצה לשמור על
זה
עצמך...
זה מה שאני עושה, אני מבקש, תביא את המשאבה, תלך.
בדיוק.
ואז אני השאלה? לוקח ומשפץ ועושה את הכל. כן. אבל אני עצמי, שאני כל הזמן נמצא שם בפנים, אני לא יכול להיות עם המסכה.
אתה שאתה עם עצמך, כמה אנשים עובדים אצלך?
לא, בדרך כלל אני לבד.
אם אתה לבד, אתה לא צריך להיות עם מסכה. אם אתה לבד עם עצמך, אתה לא צריך להיות עם מסכה.
כן, אבל באים והולכים, ואני לא... אי אפשר להגיד שאני לבד. אבל אני לא נותן להם כמעט ולהיכנס.
אז גמרנו, אז מה הבעיה? אתה, כשאתה, עוד פעם, תראה מה, 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 מה צריך לעשות. תשים לך או דלת זכוכית, או פרספקס, שיהיה בינך לבין האנשים.
כן, כן, זה, אני פשוט מאוד, הדלת פתוחה.
הדלת פתוחה זה מצוין.
בגלל ידי הדלק שאני משתדל שיצאו כמה שיכול.
אגב, אין לך איזה ונטה או משהו שמושך את העדים החוצה כל הזמן?
לא, אין לי, זה פתוח, זה מסחרי גדול, כמו...
לא, אז מה שאתה צריך לעשות, תרשה לי להציע לך, להתקין ללא קשר לקורונה, אבל להתקין באיזשהו מקום בפינה, אם הדלת נמצאת במקום אחד, ב-180 מעלות ממנה, להתקין איזה ונטה או משהו שיסחוב את האוויר החוצה.
טוב, יש לי על הגג ונטות ומוציאות את העדים.
אוקיי.
וחשבתי על זה, אבל אם כל זה, העדים ממש מפוצץ בפנים, המסכה שאני מרזיק אותה אצלי, אם משני הצדדים יש לה עדי דלק, לא רק מצד אחד.
לא, אבל אני לא מבין כל כך את השאלה מבחינה זאת. ברגע שנכנס, הרי לא כל הזמן יש כל, זה לא ש-12 שעות ביום יש אנשים מולך.
לא,
זה...
לא. כל תקופה באים.
כל
לא
חצי עוד. שעה, שעה.
נכון.
מגיע אדם, אתה מרכיב את המסכה, ואתה מדבר איתו, והוא משאיר את המסכה, והולך, אתה היית איתו באינטראקציה 4 דקות, הוא במרחק של 3 מטר ממך, ביניכם יש פרספקס, בא הבעיה לפתרון.
פשוט ולעניין? לא, פשוט מאוד לי, אני, כשאני כל הזמן משתמש במסכה, ואני נחנק, אין לי אוויר לנשום.
כשאתה נמצא לבד עם המשאבה ועם עצמך, אתה לא צריך מסכה?
בשביל זה אני שואל את השאלה, העדי דלק, הם קולטים את המגפה הזאת או דוחים אותה?
לא, עדי דלק לא דוחים ולא קולטים. לא לסמוך עליהם שהם יקלטו, אבל הם לא קולטים. עדי הדלק הם לא קולטים. להפך, הם עולים למעלה, עדים עולים למעלה. ואם יש לך עוד ונטות למעלה, אז ודאי זה מושך למעלה. אין לך מה לפחד מהעדים, ואין לך מה לפחד מהדלק. לדעתי גם אין לך מה לפחד מלגעת במשאבה.
זאת אומרת, הקורונה עצמה היא לא נדבקת
לעדים,
אין לה קשר.
לא, לא נדבקת לעדים, אין לה קשר.
טוב, בסדר.
ומה שאתה צריך, ב3-4 דקות שאתה באינטראקציה עם אנשים, שים מסכה, כשאתה לבד בסדנה שלך, כלום. כשאני לבד בחדר שלי במרפאה, אני מוריד את המסכה.
לא, אני חשבתי שכל הנושא של הקורונה, כמו במעליות שעולים אחד אחד, מחבים את הוונטות וכל הדברים, שזה נשאר בפנים הקורונה,
לא, בלי לא, שום קשר לבני אדם. שלך. אתה אומר שזה גם חלל גדול איפה שאתה נמצא בו.
לא, לא גדול, לא גדול, לא כל כך
מה
גדול.
מה גודל הסדנה שלך?
אני, זה סדר גודל של רכב מסחרי. כמו אוטובוס, מיניבוס כזה.
כמו אוטובוס, כזה. זה אין לך מה לחשוב.
לא, אוטובוס, מיניבוס, יותר קטן.
מיניבוס. כל זמן
לא שזה מופרד,
וכל זמן שיש לך ונטה למעלה שמושכת את האוויר, ולא צירקולציה של אוויר, אז אין בעיה.
טוב, בסדר.
אוקיי, מנואל.
תודה רבה לך.
תרגיש טוב, כל טוב.
תודה, תודה, ביי.
כן, ביי ביי. כן, מי איתנו על הקו? יש לנו עוד מישהו או שאנחנו סיימנו? כן, אז שואלים אותי שאלה. שמי ג'קי, לא משנה, עדיין עובד קצת פיזית וגם עוסק בספורט. מזה חצי שנה מאובחן כחולה פרקינסון קל. מה עושים? מה ידוע לגבי טיפול בתא לחץ? אז קודם כל, אין שום מחקרים שמעידים על שיפור במצב של פרקינסון קל, בינוני או קשה, בתא לחץ. לפחות אין מחקרים שאני מכיר על שיפור בתאי לחץ בפרקינסון. אז טיפול בתא לחץ הוא לא יפתור את הבעיה, לפחות לפי מיטב ידיעתי, ניסיוני, ולא קראתי שום מחקר חדש בעניין בתקופה האחרונה. ולגבי מה עושים, אז פעילות גופנית מאוד מאוד חשובה. אז זה שאתה עוסק בספורט בחצי שנה האחרונה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני מציע לך, סליחה, בזה שאתה עוסק בספורט זה מאוד מאוד חשוב, תמשיך להתמיד בספורט, תהיה עסוק, והפרקינסון, ככל שעושים יותר פעילות גופנית ויותר עסוקים, אז גם ההתקדמות שלו יותר חלשה. ואני עדיין, אם זה במצב קל, אני עדיין לא הייתי מתחיל בתרופות ספציפיות לפרקינסון, אלא בתרופה כמו אזילקט, שהיא תרופה שאולי מעכבת את ההתפתחות של המחלה, אבל לא הייתי לוקח תרופות ספציפיות לפרקינסון, ומתחיל אותם כמה שיותר מאוחר. זהו רבותיי, סיימנו להיום. סיימנו, לא אפרד מכם לפני שאני אודה למאירה פרץ שערכה את התוכנית, לליאור שד משפיצר שהייתה בצוות ההפקה, לרון שאין שהיה אחראי לדיגיטל, למעיין לויטין שהייתה אחראית על השידור ב-103 FM, ולאמג'ד בדר שהיה אחראי על השידור ב-104.5 FM. אני מודה גם לכם המאזינים שהייתם איתי, אני הייתי רפי קרסו, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. שיהיה לכם סוף שבוע טוב, מחר יהיה יום חם, אז תיזהרו, תשתו הרבה, מי שלא מוכרח לצאת מהבית, שישאר בבית הממוזג או המעוברר, ורק בשורות טובות, להתראות באותו מקום ובאותה שעה בשבוע הבא. ביי.